נתחיל מהפרשה ונעבור לחנוכה. כן, אנחנו נמצאים פרשת וישב. וישב יעקב. כל הפרשה הזאת, רבותיי, בעצם כל הפרשיות האלו כולם, זה הרי סיפור לא קל. אנחנו תמיד שואלים את השאלה הזאת, זאת שאלת השאלות שלנו. אחרי שאדם שומע שיעורים יפים, שהוא יודע בדיוק מה הוא צריך לקיים בחיים, אז הוא מבין, בסדר. הבנתי, אני צריך א', ב', ג'. מאיפה לוקחים כוחות? זו השאלה בעצם, זה אורך כל הדרך, איפה לוקחים כוחות? כיוון שאת האמת אנחנו הרי יודעים. ושומעים גם שיעורים יפים, מחזינו לתת את האמת. פתאום אדם מגיע למצבים, כל המצבים כאלה, שאומר, מה הולך כאן? אולי יש סוגים של אנשים יותר מרוממים, יותר דפוקים, או שיותר נעלים, יותר בעייתיים. וכמובן אני בקטגוריה השנייה, כמובן, כן? האדם נתקע עם עצמו. הרי דיברנו, הרי לא נחזור על כל המהלך הזה, אבל הסברנו שיש בציפיות ואכזבות, דרך אגב, מי שמע את זה כזה ציפיות ואכזבות? אתה שמעת אותי שזה? מי עוד שמע את זה? ציפיות ואכזבות? כן, יש פה חלק ששמעו, כן. אז אני יכול לחזור על כל השיעור, כי יש חלק שלא שמעו, כן. ציפיות ואכזבות הסברנו. יסוד לאורך כל הדרך. לא נחזור על כל הדיסקים, כי זה יהיה משעמם קצת, חלק מהאנשים פה. אבל את הנקודה המרכזית שהתחלנו בעניין הזה. הרי לכל אחד מאיתנו יש ציפיות בחיים ואכזבות. איך הבאתי למישהו דיסק כזה, ציפיות ואכזבות, זאת אומרת, כן, זה בדיוק הסיפור שלי. כאילו שזה רק שלו. הוא אומר לי, כן, זה בדיוק שייך לי. אז מה שאתה חושב ש... אדם קרוב של עצמו, אז אני אראה לו, זהו, זה עדיף. אתה לא מבין שזה כולם. אבל יש, נסבר לנו שלושה סוגי ציפיות ואכזבות. שלושה סוגים יש. ציפיות לא מצופים של בפלות, לא ציפיות של מיטות. ציפיות, הכוונה, אתה מצפה למשהו ומתאכזב. יש שלושה סוגים של ציפיות. יש מה שאדם מצפה מהקדוש ברוך הוא. מצפה מהקדוש ברוך הוא. שייתן לו. הרי סך הכל אדם נדרש משהו מהקדוש ברוך הוא. הוא נתבע על משהו. הוא מצפה מהקדוש ברוך הוא שייתן לו את הכלים המתאימים למה שהוא נתבע במילא. אם זה בריאות, אם זה כוחות, אם זה בית, אם זה פרנסה, אם זה אישה, אם זה ילדים. גם חצה הוא רוצה, עם פרחים, עם קצת דגים בגינה, באגמה של יד הבית. קצת לולים תרנגולים, משהו לא חווה, אבל קצת משהו כזה נעים, נחמד, שלא רק סגור באיזושהי פינה, יוצא קצת רואה קצת תרנגולים, קצת פרחים, עציצים, כי לפעמים אדם לפעמים קשה לו עם עצמו. מה ששבוע מישהו שאל, תגיד לי, מה אני עושה? לא היה מסוגל ללמוד, לא מסוגל. לא מסוגל, אני מתפוצץ עם עצמי, אני לומד, אבל אני מרגיש שהתפוצץ, מה אני עושה? מה אתה תשקיע עציצים? אחרי כן, תחזור חזרה לנו. נרגע לך, תחזור. כן. הפוך תשקיע עציצים. יכול גם לקרוא עיתונים, כן, אבל עיתונים, השם לכם, יש כל מיני שטויות. אז תשקיע עציצים, לפחות תשקיע משהו שהוא נותן חיות, זה יגדל, אתה מרגיש שתרמת משהו לבריאה. אחד מכין תרנגולים, הוא עשה משהו, חזר ללימוד, חזר לתפילה, חזר ל... הוריד את הלחץ, כן? אז מה הדבר מצפה לקדוש ברוך הוא? שייתן לו את הכלים, את התנאים, לעבוד את השם, ו... זאת אומרת, א', הוא רוצה ש... על מה שאני בין לנתבע, מה שאני בין לדורשים ממני, שייתנו לי את הכוחות ואת התנאים לזה, וב', רוצה לחיות פה את ה-70, 80, 120 שנה, צורה נעימה, לא הוא ביקש דברים בשמיים, הרי דברים ממוצעים שיהיה, יקיים ויתנהל בצורה נחמדה. זה הכל. לא מכת על אנשים שיש להם בראש דברים מעופפים. לא לימור עם זה, כן? להתעופף לא לימור. דבר על דברים אלמנטריים, כן, אופטימליים. כן, יש מינו ויש מקסימום, יש אופטימום. אז הוא אומר שהוא בקש. ותכלס, זה לא קורה. את זה כן הולך לו, זה לא כך הולך לו, זה לא מסתדר לו, זה כן מסתדר לו. אבל הקדוש ברוך הוא לא אומר, אתה רוצה שאני אעבוד אותך? תן לפחות התנאים המינימליים למה שאתה רוצה שאני רוצה לעבוד אותך. אני לא מבין מה קורה כאן. וחולפות שאני לא מסתדר עם דברים, יש דברים שכן, יש דברים שלא, ולכן גם הוא לא מזו מטלות. אז באיזשהו מקום, כביכול, אדם מוחזר מהקדוש ברוך הוא, כביכול. אז הוא לא תראה את זה, חזק באמונה. כי זה הכל מדויק, לפי הכלים שלך, כל אחד קיבל, לפי הנתונים, לפי התיקון שלו, לפי העניין שלו, לפי סיפור חיים שלו, זה הכל מדויק בשביל התיקון של נפשו. תתחזק באמונה וככה זה עובד. ובסדר, אבל על כל פנים זה קשה, יש פה עבודה. זה לא קל, כל אחד בסיפור חיים שלו, בפתקאות שלו, זה לא קל, יש פה עבודה. מי שיגיד לך שזה קל, הוא מרמה. זה לא קל, יש פה עבודה. אם זוכה, אז יש לך שנים, זה נעשה ביותר ויותר קל אם הוא זוכה לעמוד על הנקודה הזאת, אבל אם לא, זה קשה לו לאורך כל הדרך. כל מיני קושיות ותאומות, למה ולמה ולמה ולמה. ויש לך שנים, הוא לומד להבין שככה זה רצון השם, וזה תיקון שלי, ואלה הנתונים, זה הסיפור חיים, כל אחד בונה משהו אחר, כל אחד נועד למשהו אחר. ולאט לאט משתפשף לו כל העניין המהלך הזה, וההשגה הזאת, וההבנה הזאת, הם אלה יותר קל לו. אז הוא מבין שבעצם כל העניין של ההחזרות והקדוש ברוך הוא זה בטעות יסודה, אבל על כל פנים עדיין נשאר לו עוד פה ושם שירה עם העניין הזה של אכזבות, ולאט גם על זה הוא עובד. זה סוג ראשון של אכזבות, כביכול אכזבות מהקדוש ברוך הוא. יש אכזבות מסוג שני שדיברנו, זה אכזבות שאתה מתאכזב מהסובב, מאנשים. כי אנשים לא תמיד מגיבים בדיוק כמו שציפיתי שיגיבו, בפרט לא האנשים הקרובים ביותר, שמהם יש יותר ציפיות, כי סך הכל האדם יש לו אנשים יותר קרובים, פחות קרובים, יש מעגלים מעגלים, רדיוסים, רדיוס הקרוב ושרדיוס יותר רחוק, אנשים יותר חוקים אתה פחות מצפה. מילא האכזבות הן יותר קלות, כיוון שהציפיות והאכזבות זו פונקציה שמתאימה אחת לשנייה, כפי הגודל, מה שידעות, כפי גודל הציפיות, כך גודל האכזבות, ציפיות קשות, ציפיות גדולות, אכזבות קשות, ציפיות קטנות, אכזבות קלות. אבל מהאנשים שקרובים לאדם, אדם מצפה מאוד מאוד שיבינו אותו, שיבינו את המצבים שלו, שיתחשבו בו, שיכנסו לתוך הסיפור שלו בכל מיני אימא. כי אדם סך הכל עובר דברים לא קלים בדור שלנו. כל העניין שלנו בדור שלנו זה מצבי רוח שמשתנים לא מיום לחברו, ולא משעה לחברתה, אלא מרגע לחברו, כן? זה לא שמשתנה 10 פעמים ביום, יכול להיות גם כן 100 פעמים ביום, גם 1,000 פעמים בשעה. כל מיני מצבים יש, שהם יותר רגועים, יותר שלבים, שהם יותר בולבלים. אדם מצפה בכאלה מצבים שיבינו אותו. למעשה כל העבודה של שלום בית על רגל אחת זה שצריכים ללמוד הבעל והאישה את הנקודות תורפה של כל אחד של הצד השני ולא לדרוך שם על הפצע הזה. כל בעל והבעל ואישה צריכים ללמוד אחד את השני איפה נקודות תורפה כדי שבמקום הזה ידעו להחליק דברים, ולא ללחוץ שם על הפצע הזה. ואז יש לו בית. אחרת, אתה מחפש איפה לזכור, איפה להכאיב, איפה לפצוע, זה קל מאוד. כי במשך השנים מכירים טוב טוב אחד את השני. ואז יודעים לפגיעת החולשה של הצד השני, ואחד יכול ללמוד את השני בקלות. בקלות. להוציא אחד את השני מדעתו. זה איפה נגעת תורפה, שם אתה יכול להגיע את השני. אז שלום בית בנוי על זה שאחד מכיר את השני, ממילא זה אנשים קרובים, שלום בית, בעל ואישה. אבל יש מעגלים יותר רחוקים קצת. ידידים, ומכרים, ובני משפחה. אני מצפה מכל אחד, מצפה. יש ציפיות, לפרט אנשים שהטבת איתם בצרח, אז אתה מצפה מהם ליחס מתאים. ויש אכזבות. אז צריכים אז אומרים לו, תשמע, תאמין שהכל שליחים, הכל שליחויות, זה הכל פעם, והכל סך הכל שליחים מהקדוש ברוך הוא. התחזק ותאמין שהכל מדויק, כמו שאומר בעל חובת הלבבות, שאפילו כל העולם כולו התכנסו כדי להיטיב עם מישהו, הם לא יכולים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, או הפוך, אפילו כל העולם התכנסו, אומר בעל חובת הלבבות, כל העולם כולו יתכנסו להרע למישהו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, גם כן נאמן אמן חולים. זאת אומרת, לי יצויר שכל העולם מתכנסים ביחד להיטיב עם מישהו, ולמען העניין הזה הם עושים לו 50 אלף דולר, להרים אותו במצב הקשה שלו. והקדוש ברוך הוא לא רוצה. כל מיני חשיבים של הקדוש ברוך הוא לא רוצה. נותנים לו את ה-50 אלף דולר, הוא מאבד את זה. משקיע את זה על קרן הצבי, הוא פשוט, הוא גונבים לו את זה. קוראים כל מיני בעיות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה. אי אפשר. ולהפך גם כן, אומר בעל חובת הנורות. גם אם כל העולם כולל רצו להזיק למישהו, להרע למישהו, והקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא יכולים. אז בעצם הכל פה זה שליחויות. אבל אדם יודע שזה הכל שליחויות. אבל למה דווקא הוא נהיה שליח? מוכן שכולם ישליחים חוץ ממנו. אני לא מסוגל שיש שליח. אז הוא מבין שהכל פה שליחויות, ולגודל ההחזבה שלו, מהבן אדם הזה שנהיה שליח, אז הוא עושה דבדתי שהוא שליח. הלם דווקא הוא. אני מוכן להבין את זה, אבל למה דווקא הוא נבחן להיות שליח? עוד קושיה. מאיפה זה מגיע? מעומק ההחזבה. בעומק האכזבה, איך זה יכול להיות שבחרו בו להיות שליח? אבל זה בעולם בחר, כן, אבל איך ייתכן שהלבישו עליו להיות שליח, לעשות לי, להתנהג איתי ככה? איך יכול להיות? אדם שכל כך מחויב אליי, הוא כל כך תמיד הבנתי שהוא כל כך מבין, איך פתאום אין? ואז האכזבה הקשה, וצריך עוד פעם לשנן, זה הכל שליחויות, זה הכל הקדוש ברוך הוא, האדם פה רק נפעל, הכל זה השם יתברך. זה עבודה, זה עבודה, עבודה. אחרי כן מגיע הסוג השלישי של הציפיות, שזה הקשה ביותר. איך נבין לנו זה הקשה ביותר? הקשה ביותר, הסוג השלישי הוא הקשה ביותר, כיוון שזה אדם מצפה מעצמו דברים שמים ומתאכזב מעצמו. ופה זה הכי קשה. מה שאדם מצפה מעצמו לכל מיני תגובות, או להכרה בדברים מסוימים, או התנהגויות מסוימות, לדוגמה, אדם שומע שיעור על כעס, ומחליט, אני יותר בחיים לא כועס, הבנתי את ההפסדים, הבנתי מה אני גורם לעצמי, וחוץ מזה אני רוצה להיות אדם מורם, ואני לא כועס יותר לעולם. וגם משיגים רוח הקודש מי שלא כועס, וגם דבר יפה. אם אני לא אכעס, יהיה לי רוח הקודש, ובסוף מגיע מישהו ומרגיז אותו ומעצבן אותו בצורה כזאת קשה, הוא אומר, הרסת לי את רוח הקודש. תצבינו למה, עשבים כפולים, גם למה שהתעס אותי, גם מה שלקחת את גרוח קודש, הכל בגללך. זאת אומרת, אז אני מתאכזב גם לעצמו. גם רוח הקודש לא עוזר פה. אמרו לי ששפע מפסידים שכועסים. כתוב לי כתבו, נאמר סמכת. אני מפסיד שפע שצריך להגיע אליו אם הוא כועס. וחיילה וחיילה כל מיני הסברים ברורים ו... ונשאר שתורשים נפשו והפה, מה שאומר על הפסוק הזה מחזל. ומפסיד כל ההשגות שלו. הוא שומע, הוא נחרב, שומע שיעור על כעס. אומר, זהו זה, מכאן ולעולם ולנצח ולעד, אינני כועס יותר. הבנתי את השיעור, הרב, אתה ממש מתוק. הערת לי את חיי. זהו זה, אתה פתחת לי שבילים חדשים, נתיבים נפלאים. אשריך שיארת את עיניי, מהיום אינני כועס יותר לעד ולעולם עולמים. זה בדיוק קורה מפה עד שהוא הלך למכולת, ושם הוא ביקש מישהו שדחף אותו, וזה הרגיז אותו ברגע שהוא זכר, ברגע שהוא לא זכר אחרי זה משהו נצחף, ומישהו נכנס בדיוק בריצה, וזה כבר עדה, נפל שם משהו, נפלו לו משהו בקנה, שכח את הכל. מה שאתה עושה כזה דבר? תראו, כעסתי. אז אני מתאכזב לעצמו, אומר, איך זה יכול להיות, סבון שם, איך זה יכול להיות? והפנמתי, הרי שאמרתי, הרי... וזה עוד מקרה קטן, עוד לא נגענו במקרים הקשים, המסובכים, שהיה מתאכזב מעצמו מכל מיני תגובות, מכל מיני החלטות שהוא החליט והוא לא עקבי בהן, או לא נחוש, או לא עקבי. אז אומרים לו, תשמע, חביבי, זה דרך, וככה זה עובד דרך התיקון. ההשפלות והביזיון שאתה מקבל, זה גם השאדם מבוזה כביכול מעצמו. זה כביכול. אתה חייב לעבור דרך המקומות האלו, ועל זה אתה מקבל הכנעה, אבל זה קשה. הקושי הכי גדול כאן, כי זה יכול להפיל את האדם לדימוי עצמי שלילי. מה שנקרא סטיגמה. אדם יכול להיות סטיגמטי בין עצמו, וזה פגיעה מאוד קשה בעומק, וזה כולל כבר כל הבעיות ביחד. לא לחינם, אנחנו מסלב, רבי נתן, הם כל כך תרחו לעבוד על הנקודה הזאת חזק מאוד. לרפא את האדם בנקודה שנקרא דימוי עצמי. כי ברגע שאדם מתחזק בנקודה הזאת, הוא בקל יכול לתקן גם את העניינים האחרים של ציפיות כביכול מהקדוש ברוך הוא וציפיות מהסובב. הרבה יותר קל לו לעבוד על הנקודות האלו ולרפא את העניין הזה כאשר הדימוי עצמי שלו חיובי. אבל כשזה נפצע וזה נפגע, אז הכל נופל. אין לו חשבון לכלום. זאת אומרת, הכל, העיקר הנקודה פה זה הדימוי עצמי. לכן בא רבי נתן, דבר על מה שהוא קיבל למנחם מסל את העניין הזה, שאדם צריך להאמין בעצמו, להאמין בעצמו, איך זה יכול להיות, על הפרקי עוד כתוב פורש, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. מה שכתוב, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, הכוונה אומר, הכוונה בזה, אל תסמוך על עצמך. אבל תאמין בעצמך, הכוונה, תאמין בטוב שבך. תאמין בטוב שבך. אבל סלח לי, אני לא, יש הרבה דברים לא בסדר. אז יש חשבון נפש. יש חשבון נפש שצריך לעשות, וזהו. אבל אל תלך כל היום במלכה עצמית, ואל תלך, אל תבנה עצמך דימוי עצמי שלילי, כי אתה פשוט מכה בעצמך. אם לא עשית נפשי, אתה הורס לעצמך. אתה מפסיד לעצמך. ויש מה שנקרא שאדם יהיה ריאלי וידע, פה אני לא בסדר, ופה אני צריך לשפר. יש 30,000 דברים שאני צריך לשפר, ולכן מה? ולכן אתה הולך לדימוי עצמי שלילי, מה הדבר ניצח? ניצח. פה הניצחון שלו. ניצחון מוחץ. כי אז לא ידע שום חשק לכלום לעשות. וכל דבר יפיל אותו ויגיד, זה אני וזהו. הוא ישמע שיעורים יפים, מאוד יפים, שמעוררים את הלב, זה אני וזהו. הוא פגע פה בפגיעה ישירה, טיל ישיר לנקודה. הגניבה הכי גדולה, שוד לאור היום. שוד לאור היום. הנקודה הזאת שנקרא דימוי עצמי שלילי. זה הפגיעה הכי קשה. ולכן הנתן נערך בזה בכל מקומות, והצדיקים ידעו שפה הנקודה נקבע בדורות האחרונים. עכשיו זה יפגע מאוד קשה בעניין הזה. שלא יאמין בעצמו. אני אאמין שאני יכול לזכור. ואנחנו נראות, באמת השם המשך השיעור, שזה בעצם העניין של יוון היה. זה העניין של יוון. זה העניין של חנוכה. לרפא את הנקודה הזאת. לרפא את הנקודה הזאת שנקרא להאמין בעצמו. כי פה זה מאוד קשה. אדם נפצע שם עמוק מאוד, וזה נקרא ייאוש. ייאוש זה לא בהכרח שאדם מכריז, אני מיואש. כל שממשיך לחייך והכל נפלא. אבל הוא החליט לעצמו שבתחום הזה זה יעזוב, עזוב אותי. אל תדבר איתי גם כי אני אדם ריאלי, עזוב, אני לא נאיבי. עזוב אותך, אני יודע, מכיר את עצמי, עזוב. הקטע הזה אצלי מחוק. מה מחוק? אבל הקדוש ברוך הוא ידרוש, שידרוש. אני אתן לו גם דרשה. איך הגעת לזה? זה נקרא ייאוש סמוי. זה נקרא ייאוש סמוי, לא הכריז, אבל בתוכו מסוכם. תשמע, אני אדם ריאלי, אני לא נאיבי. הריאליות הזאת זה ייאוש. זה סוג של ייאוש. הוא לא מסתובב בצורה הזאת שנקרא ייאוש, אדם יואש. מה שנקרא שבור, אנחנו קוראים לאדם מיואש, אדם שבור, קוראים לאדם מיואש. למה זה אדם מיואש לגמרי? למי מקווים? שבור לחלוטין, מיואש לגמרי. אז אנחנו קוראים מיואש, אבל מה זה נקרא ייאוש באמת? אני עושה שאדם מחליט שאין סיכוי. כשהקדוש ברוך הוא בעצם מצפה ממנו משהו מסוים, והתבעו אותו, הוא אומר, אני לא יכול להיות. וזה הכל. הוא סיכן כבר לעצמו. מאיפה הוא הביא את זה מהריאליות שלו? אני לא נאיבי, לא תמים. אני אדם שמפוקח מאוד, והחלטתי, זה לא שייך לי. מה לא שייך לך? שמירת עיניים, ידרשו ממך. מה אתה עושה עם זה? אז אתה צודק, אתה לא יכול להיות רבי אלעזר, אתה צודק. רבי אלעזר עשה דברים שבעולמות מתפעלים לדורות. נו, אז מה? אבל לא אפשר לשמור עיניים? אז איך ידרשו מאיתנו את זה? אז אתה אומר, הולכים לדרוש מאיתנו דברים לא מעשיים. כזה שקוראים אותנו מטלה שהיא לא מעשית, והולך גם לצבוע אותנו ולהניש אותנו איתם. זה מין האבסורד בכל הסיפור. זה הייתה קליפת יוון. כשנקראתי את היוון, כי את היוון זה נקרא ייאושים. זאת אומרת, אנחנו מכירים את המושג ייאוש, אדם מיואש, אדם שבור, שבור, שבור. כן, אדם מיואש, אין לי מדבר, מילה שלו, שבור מיואש. אבל בעצם, יש דרגות הרבה יותר נמוכות שהן גם ייאושים, שלא נקרא שבור. הפוך, אפילו שמח וכו', ומחייך, אבל למקומות מסוימים הוא מיואש כבר, מעצמו מיואש. זה קשור עם הדימוי העצמי, זה קשור עם כמה פעמים שהוא ניסה ולא עלה, החליט החלטות ולא עמד בהם, החליט אני אעשה כך וכך דברים, לא מעשי. ודאי אתה צודק, ישנם דברים, כמו שאל אותי מישהו, אחד השיעורים השבוע. אני לא מבין, אתה אומר שצריכים להתבודד על כל דבר, לבקש את כל התורה כולה. אז רגע, אני צריך לבקש מהשם את כל התורה כולה או לא לבקש. אז אמרת, תראה, ודאי אתה צודק, יש פה בעיה, צריכים להגדיר אותה, להסביר את הדברים. ספר חסידים מרמובה, שאדם בגשמיות צריך לבקש ולבקש בשם נתן, נתן, לא נתן, לא נתן. ברוחניות צריך לבקש את הכל. את הכל, את המקסימום. ברוחניות אדם ראוי, יהודי ויהודי העברי ראוי, שיבקשו את המקסימום שאפשר עלי אדמות. וגם אם לא ייתנו, עצם הבקשה, פעלת למעלה מה שעשית. עשית עם זה דברים יפים. אבל על כל פנים, אדם ראוי לבקש את המקסימום גם יתבעו ממנו, את המקסימום שהוא מסוגל. אז הוא ראוי שיבקש את כל השס, ואת כל הפוסקים, ואת כל השולחן ערוך, ואת כל המדרשים, ואת כל הזוהר, ואת כל כתבי אריזל, ואת כל המשנה. הכל ראוי שידע את הכל, ולבקש את הכל. מה שיתנו יתנו, אבל הוא ראוי שיבקש את הכל. זה לא נקרא שהוא יגזים, כי מן הראוי שיבקש את הכל. והתבעו ממנו גם כן דברים שהוא לא חלם עליהם, שהוא כן מסוגל. כי כבר הוא סיכם לעצמו שלא שייך לי. והתבעו ממנו. אבל אם ביקש, ביקש. אתה ביקשת, מה נעשה לי זה עוד עניין. אתה ביקשת, 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 והתחננת. רק מה הנקודה? הנקודה שאתה צודק, אמרתי לו, זה שאתה אומר שזה לא ריאלי או לא מציאותי, השאלה על מה אתה מתמקד. אם אדם הולך להתמקד, כל מה לבקש רק, בוא נושא, תן לי את כל השעס, כל השעס. סך הכל, המציאות שלו שהוא מתקשב להבין רש"י, רש"י על המשנה, על המשנה, הוא בקושי לומד, מתחיל לעמוד, מתחיל רק ללמוד גמרא, מתחיל רק ללמוד גמרא. קושי מבין, את התוספות אפילו לא יודע איך לקרוא בכלל. מה רוצים? הוא מקשה את כל השעס, כל השעס. אז מה? אז אם הוא יתמקד על זה, אז הוא ירגיש הוא יתפרק מהר מאוד. יתפרק מהר מאוד. הוא לא יחזיק מהר. אלא עכשיו זה תתמקד יותר על העניין, להבין את הסוגיה, את המקום שאתה נמצא, בקש הזה יותר. וגם תזרוק תפילה על השעס כולו. תזרוק. זרוק תפילות העניין הזה. אבל תתמקד על המקום שלך איפה אתה נמצא. חברותה, הסוגיה שאתה נמצא בה, הרש"י שאתה נמצא בו. מה הפירוש? הפירוש הוא כזה. יש את הבעיה המקומית של הדרגה שאתה נמצא, ויש את המקסימום שהוא צריך לבקש. תתמקד על המקום שלך. שמירת עיניים. צריך להגיע לשיא פסגת השמירת עיניים על האדמה. תתמקד בינתיים בבעיות שלך העכשוויות. ריבון השם, כשאני הולך ברחוב, רחוב, אתה יודע, מעניין אותי כל הרחוב מה אני רוצה. מה אני אעשה? אני אדם סקרן. אני אדם סקרן. מה יכול לעשות? יש לי את הבעיה הזו, אני חייב לדעת כל מה שנעשה סביבי עד תחום מסוים. והחיישנים שלי מאוד חזקים, אני גם רואה, יש לי בעיה שאני גם סובל מזה, אני גם רואה מה שנעשה מאחוריי. גם בלי רוח הקודש. ואני גם אוסף מידע מכל האזור כל הזמן. וקשה לי עם זה, כן? אז אתה מדבר איתי, שמירת עיניים, אתה מדבר איתי כעת על הפסגות. יפה, תבקש גם על הפסגות, אבל תתמקד על הבעיה. הבעיה של ריבון השלם, אני הולך ברחוב, מה קורה? יש לי פיתויים, רוצה להסתכל, לא רוצה זה, עזור לי, רחם עליי, קח מי את השגרון הזה. מקד על הבעיה כמו שהיא, באופן מעשי. מעבר לבקשה, לבקש, ריבון גם זקני, לקדושת ושמירת העיניים בפסגות. שזה, ודאי גם את זה אתה מבקש. מקד על הבעיה פשוטה עכשיו, הליכה ברחוב פשוטה. אני הולך ברחוב, אני רואה כל דבר, אני רואה דבר זז, אחד מה זז שם, אתה מבין? לא יכול שמשהו זז ולא ראיתי מה. אני צריך לדבר על זה. אני מדבר על הכל הרי, אני מרשות הדיווחים, אתה לא יודע, אני אחד מהכתבים דרך אגב. אני צריך לדבר על הכל. לא יכול להיות שמשהו עבר ברחוב ולא עבר דרכי. תפרט את הבעיה העכשווית. נדר למה שאתה מדבר כעת על הפסגות של שמירת עיניים. זה ודאי. מלך כשאדם מתמקד על הנקודות שלו של עכשיו, אז גם הוא יראה יותר מהר שינויים, הוא יראה פתאום יותר נרגע קצת, יותר פיתח לו טקטיקות, אז הוא יראה סייעתא דשמיא, ייתן לו כוחות הלאה. מה שאין כן שהוא מבקש, ריבונו של עולם, זכה לי כל השעה, בשמירת עיניים, דבקות בשם, יוקב אף כי תמיד להיות דבוק, ולוותר לכולם, ולא לכעוס, ולא להקפיד, ולדבר לשון הרע על אף אחד, ולהיות כולי קודש קודשים. יפה מאוד, התפילה נפלאה, תכלס, אתה הולך להיות מוכזב כל חייך. למה? כי מפה ועד הפסגה לשם שביקשת, אתה יודע מה מרחק? שנות אור. אז מה יקרה? לא תראה שינויים משהו שנים, כמו שאחד בא אליי באחד המקומות בארץ, אמר לי, תשמע, יש לי שאלה אליך, שאלתי את כל הרבנים, אין לי פתרון. אף אחד נתן לי פתרון לבעיה. אמרתי, מעניין מה הוא עושה ומה הוא רוצה ממני עכשיו, לך יודע איפה אני אסתבך. הוא אומר לי, יש לי בעיה, אני שמעתי שמרודים שש שעות על משהו שש שעות, זהו, זה חייבים לקבל ישועה. ואני כבר עושה תקופה כל יום שש שעות על משהו מסוים, ומאז שהתחלתי שש שעות, הדבר הזה רק חרבטות, בלגנים, בלבולים, שיגונות, אני לא יודע איך אני חי, אני כבר חי במשוגעים, אני לא יודע מה נעשה איתי. מאז אני עושה את השש שעות האלה כל יום. זה כבר תקופה, כבר כמה שבועות בשש שעות, ושאלתי רבנים, אף אחד לא יודע להגיד לי מה... אמרתי, אתה גם אמרת להם על מה אתה מבקש? הוא אומר, לא אמרתי להם, אמר, תגיד לי אבל. הוא אומר, אני מבקש משיח. אמרתי לו, זה הבעיה. אתה לא יודע מה אתה עשית, אתה הרסת את השמיים. אתה לא יודע, את כל המלחמה של כל העולם שמו עליך. אתה לא מבקש שש שעות משיח, אתה רוצה שיגיע את השמיים, אתה רוצה שיגיע. שש שעות מבקש משיח, כל יום, ככה, יום יום אחרי יום, שש שעות משיח. אתה יודע מה אתה עושה בזה? אתה מפוצץ את השמיים, הם מקום כולם עליך. הוא ביקש משיח שש שעות. אמרת, נשמע, אני מאוד מתפעל ממך. באמת, זה מראה את זכות הלב. אהבת ישראל, אכפתיות לעם ישראל. כן? וזה יפה מאוד מצדך. אבל תקשיב, אתה בכלל לא עובד נכון. על מה אתה מבקש עכשיו? בקש שש שעות משהו שאתה קרוב אליך כרגע. משהו מעשי, ריאלי, מעשי, שנצלח לך כעת. אתה תראה, תראה תזוזות, תראה ישועות גדולות. אתה מבקש משיח? מה אתה מבקש כאן? אתה מבקש את כל הגאולה של כל עם ישראל? אז כל הבעיות של כל היוניברס, הכל יתכנס עליך, אתה אומר, מה אתה עוד? הכל יתכנס עליך. אז זה נקרא שאדם, הוא בכלל לא מדבר לעניין. תבקש משיח, ודאי, אשריך. אבל שש שעות על זה, ויום אחרי יום, כל פעם לך שש שעות על זה, אולי. אבל יום יום שש שעות על זה, לא יודע מה קרה איתו מאז, אבל מקווה שהוא נרגע קצת הסיפור. לפחות הוא שינה כיוון או שעידן את זה או שיצא. כי זה בוער בו עכשיו. כואב לעם ישראל, כואב לעניין הזה. זה יפה מאוד בשביל זה, אבל הוא לא עובד נכון. אבל הנקודה היא, ברגע שאדם רואה שהדברים לא זזים, הוא מתאכזב, הוא בונה את דימוי עצמי שלילי, פה הוא מפיל את כל הקומה, הכל כבר נופל. כבר אז, אז הכל קם, כל הציפיות והחלבות מהקדוש ברוך הוא, מהסובב, מהאנשים, הכל, אז מעצמו וכל, ואיזה מזל נולדתי, ואיזה חיים יש לי, ומה היה לי, וכמה ציפיתי, וכמה תקופות שרציתי, הנה, ואיך זה נראה, הכל מתרומם ומפיל אותו לגמרי, והנקודה המרכזית דימוי עצמי. ונראה שזה אם יוצא שהמשך, שזה בעצם, זה היה הכל של חנוכה, אבל בשביל להגיע לשם, צריך להבין את פרשת השבוע, בשביל להבין את זה. בשביל להבין את זה, צריך להבין את ספר צדיק. וכמה שנדבר על ספר צדיק, כמה שנבאר את הסוגיה הזאת, אנחנו עוד לא ירדנו לעומק הבעיה, אז תביא לי, ההקדמה הזאת גם נצטרכת. כי כמה שנלמד את המדרשים, וכמה שנלמד את החזלים, ונלמד את הסיפור, בדיוק מה היה אצל יוסף, לא נרד לעומקם של דברים, כי זה סיפור מאוד קשה, עם אכזבה קשה. יוסף הצדיק, בסך הכל, עובר אכזבות מאוד מאוד קשות. הוא פצוע מאוד ממה שנעשה. כל האח שהאחים התנהגו איתו. והם היו כולם שבטי קרה, כולם היו צדיקים. והייתה גזירה משמיים. אבל רצו להרוג אותו. וזרקו אותו תוך בור. והבור כמו מים. ובור מלא נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים. בור מלא נחשים ועקרבים. לא נחש אחד ולא שניים. נחשים. נחש אחד לבד. זה סתם לא סימפטי, סתם נחש לבד. גם בגיד לך שלא ארסי זה, אתה לא כל כך רגוע, לך לדע. אולי הוא כן ארסי. מה, אתה יכול לטף את הנחש? נראה לך? אתה עוד לא גדל את הבורדות, אתה לא יודע איך לדבר עם נחשים. אז אתה לא יודע מה לעשות, אתה טוב לדבר עם נחש, אתה אומר, שמה, זה מתאים לסיפור, זה מתאים נחש. אם זה שני נחשים, אם זה אחד אומר לך מלמטה והשני עובר לי אחר. תבוא מלא נחשים, כל אחד יסתם, זה הולך לשם, הוא הולך לשם. לך את האחד תתבן לשני, תראה מה יקרה פה. ואם נוסף לכל זה, אתה עוד עדיין רגוע מנחשים, אז יש גם כמה עקרבים דרך אגב. נחשים ועקרבים. מלא נחשים ועקרבים עבור הזה. ואחרי כן הוציאו אותו, מכרו אותו, לישמעאלים מכרו אותו, ובוא נשאר עליו. מה זה ישמעאלים האלה? אתה יודע לאן הם הולכים בכלל? אתה יודע מי הם בכלל? אין פלאפון, אין כלום, כלום אין. רק אם היה פלאפון פחות, פלאפון היה. היית מסמסס לאבא. מסמסס לאבא. מה מסמסס לו? אני לא יכול לדבר הבא, יש פה חבר'ה מוזרים, השם יעזור לי ולך. תדליק נערות, תגיד כולה בלי, תתפרה עליי. תן צדקה, תתפרה עליי. תדליק נערות, צדיקים, עוד נשמת נוח, מתושלה, כל הצדיקים שהיו. תגיד תיקון הכללי, תעשה משהו לי, כשאני אהיה לי פה רחמים, אני לא יודע איפה מי נמצא פה. אני כותב את הכל. הוא לא רוצה לספר על האחים אשר, אנחנו ראינו לא כל הדרך, אבל לפחות מה, איפה הוא נמצא, בדרך למצרים, הוא לא יודע מי אלה, מי החבורה הזאת, אין מגבילים, איך התנהגו איתו. וזה היה אחרי שהוא היה אצל יעקב אבינו, זה היה אחרי שהוא למד עם יעקב אבינו תורה, מי הוא למד תורה? תאר לך שאתה לומד תורה כל היום והלילה עם צדיק מקובל אלוקי, קדוש עליון, אתה כל היום לומד תורה איתו, כל היום והלילה. גן עדן על האדמות, כל היום, חידושים, תיקון, זכות, איזה עולם זה, השגות, גילויים, מוחית הגדלות, ותיקון גן עדן על האדמות. מי שם? ועד לשם. האמת היא שיעקב אבינו ידע שהוא צריך לעבור דברים קשים מאוד. את זה יעקב אבינו ידע את זה. הרי הבאנו את זה למדרש הזה, שיעקב אבינו חיכה ליוסף. לבן, כל הצרות שלבן עשה זה בשביל לעכב, ישמעת יוסף, זה כל העניין. הכל היה מלחמה על יוסף. מה פירוש? הבן של רחל. זה הייתה מלחמה על הנקודה הזאת, כי הרי לבן גם כן ידע. אם תהיה את הנשמה הזאת, הבן של רחל, אז תהיה פה בעיה קשה, על זה כל המלחמה, זה ידע שזה יהיה בסוף. אבל בואו נצליח לעכב את זה, כמה שאפשר לעכב, כמה שאפשר לבלבל. את זה ראינו שירים קודמים. שרחל עשתה את המקסימום, ולאה את המקסימום, ויעקב את המקסימום, ובכל אופן לבן הצליח לבלבל. למה? כי זה הייתה גזירה משמיים. שצליח לבלבל, כמו שאומר רחל מהקדוש, להטיש את כוח הקדושה, לפזר את כוח הקדושה. בזה שיוסף לא היה בכור, וכיוון שהוא לא היה בכור, אז ראובן היה בכור. ואז האחים מקנים בו, וכיוון שמקנים בו, אז מוכרים אותו וכו'. אבל אחרת לא הייתה מחירה, אז הייתה כתבו גזירה מן השמיים. אבל הם מפורשות, מפורש שנאמר כאן, אמר רבי ברכיה, על רחל, ברחל הקרה, על הפסוק ברחל הקרה, אמר רבי ברכיה, היא ובניה עיקרו של העולם, שאין מעמיד את ישראל בעולם, אלא על ידי בניה של רחל. אמר רבי שמעון בן גמליאל, מסורת וביד בנים של עשיו, שאין נופלים אלא ביד בניה של רחל. הם ידעו את זה. מסורת וביד בנים של עשיו, הם בנים של עשיו. הם, כל החבורה הזאת, הם יודעים שלא נופלים ביד בניה של רחל. בניה של רחל. לכן על זה הייתה מלחמה ליוסף. זה כל המלחמה הייתה. מתי יהיה, איך זה יהיה, איך זה יבצע, להפריע לו כמה שאפשר, ויעקב אבינו יודע. צריך לדעת את כל מה שיש לדעת. האמת שגם המלאך ידע, גם המלאך שהוא פגש בדרך, מה המלאך אמר לו שהוא פגש בדרך? המלאך ששאל אותו, מה תבקש? מה תבקש על העולם המלאך? הוא אמר לו, אני מבקש, את החיי אני מבקש. ויש את האחים שלי, שאנחנו נשלחתי לה לשליחות הזאת מאבא, שאנחנו רוצים לשאול איפה, לרוצה את האחים שלי. אז אומרים המפרשים, מה זה נקרא מה תבקש? מה זה נקרא מה תבקש? מה הוא שאל אותו? מה אתה מתאר לך? מה אתה מבקש? אלא אומרים שהמלאך ידע, עכשיו מחכה לו עבודה קשה, הוא התאחרת למצרים, מלאך ידע את הכל, הוא צריך למצרים, הוא צריך, מה זה המלאך? שליח של הקדוש ברוך הוא, מה זה, מה השליחות הייתה? הוא מחכה לו עכשיו עבודה מאוד קשה, ייתן לו עוד טיפ אחד לדרך, ייתן לו עוד פטנט אחד לדרך, מה ייתן לו? מה תבקש? תמיד תבקש מה? תמיד תשאל מה השם רוצה ממני. בכל המצבים, תגיד לי שעל מה אתה השם ואך רוצה ממני פה? אתה ודאי רוצה ממני משהו. מה אתה בדיוק רוצה ממני? לא תמיד תדע, אבל עצם הבקשה כבר מותיקה דיני. עצם זה שאתה מרים עיניים למעלה, ושואל לרבו של מה בדיוק אתה רוצה ממני? מה בדיוק אתה רוצה ממני? לא יודע מה אתה רוצה ממני. זה הכל, מה תבקש? זה כבר פועל התקה דיני. לא בהכרח אדם יודע, כשאדם עושה תשובה על משהו מסוים, איזה אירוע הוא בלבול, והוא חוזר בתשובה, עושה תשובה. הוא אומר, מעניין למה זה קרה לדבר הזה? מה בדיוק, למה נפצעתי פה? מה בדיוק קרה? מה זה אצבע? מה כתוב על אצבע? כתוב אצבע, ותשלח את זה, מה כתוב זה, כתוב זה, אצבע ככה, אצבע ככה. יד שמאל, אצבע, אין יד, חפש בספרים. לא מצליח להבין מה בדיוק אצבע. בשמיים רואים שהאדם טורח להבין מה זה האצבע מרמז. הרי זה מרמז משהו. זהו זה. עשית כבר את העבודה שלך. לא ענית על המצווה, זה לא משנה. שמו לב בשמיים שאתה לא אקראי. שאתה לא סתם דברים פה אקראיים, אלא הכל מדויק, זהו זה. הוראת הרחמים. ברגע שאתה מסתכל כאחר דבר, זה מדויק. רוצים פה משהו. למה? לא יודע. אבל מה קדוש ברוך הוא אתה רוצה? אתה עיר עיניי. לפעמים אתה פותח ספר, מה רוצים פה? פותח ספר כתוב, לא עשית מאומה. פותח ספר פועם, ערכת עולמות. פותח פה אומר, יש סיכוי. אומר רבו שם, תחליט מה אתה רוצה, לא הבנתי, אני בצאת עם בולפן. לא משנה, אבל שתדלת. לפחות רואי שאתה מחפש. מה תבקש? ותמיד תדע, תמיד תבקש מה השם אתה רוצה מני. זה עושה תמת הקדיל. זה הייתה כל הכוונה. אז באמת גם יעקב אבינו ידע שמחכה עוד דברים קשים. והכין אותו. ונתן לו נוסחאות. וזה אותנו מעניין איזה נוסחות נתן לו, כי הרי סך הכל יוסף הצדיק יורד למצרים מאוכזב, מאוכזב מאוד, פצוע, פצוע קשה בנפשו מכל ה... זה אחים אבותי, זה אחים. איך שלא יהיה, עם כל מה שהיה, כל הניואנסים וכל המצבים האלו שהיה ביניהם, אי-נעימויות ואימותים וכו', ולא יודע איך הוא דבר שלנו, אבל עם כל זאת, מי יכול היה לחלום שירצו להרוג אותו? זה אכזבה קשה מאוד, זה גם פחד נוראי, מה הולך להיות פה, מה רוצים פה? ואחרי כל זה נמחל לישמעאלים, וסך במקרה הוא בחור בן 17, לבד, בודד, יורד. לאן הוא הולך? לאיזה בית הוא הולך? של גדול הדור? של פאי של פוטיפר, לבית פוטיפר, לאן הוא הולך? לאיזה בית הוא הולך? לאחד שחשוב לדברים הכי קשים, ואשתו גם צדקת הכי גדולה על האדמות, שצריך להכשיל את יוסף לאורך כל הדרך, כי ראתה בית תגנות ש... שהולך להיות פה משהו יפה במשפחה ביניהם, במשפחות ביניהם. מה היא לא ידעה שדובר בכלל על אוסנת שגדה אצלם הבית? שזה הבת של דינה בעצם, שהגיעה אליהם. הילדה שהיא נשלחה מיעקב אבינו. היא הגיעה לשם, אז הם גידלו אותה, זה שאת הבת שלהם. ואיתה יוסף אמור להתחתן. אבל היא ראתה בית תגנות מה שהיא ראתה. אוסנת גדה אצלם הבית. אז היא עזרה, זה גם עזרה, זה כמו הבת שלהם. אז היא גדה אצלם הבית. אז ראתה בהצגיות, היא ראתה, כן, יהיה פה משהו ביניהם. אז זה בשבילה מספיק כדי להמשיך הלאה, לפעול, לעשות הלאה, יום אחרי יום, יום אחרי יום. מאיפה הוא יודע בכלל שזה מסית רע אחרי יוסף? מאיפה הוא יודע? אולי זה מהקדושה כולה, מה שהיא מציעה. אולי זה מהקדושה? אולי הולכים להמשיך פה משיח וכולי, דברים כאלה. כן? אלא מה? אם זה מהקדושה, לא מציעים כל כך הרבה, פעם אחת, לא רצית לשלום. זה שנדנים זה לא, לא מהקדושה. כך הוא מצדיקים. זה שהם נדדים לך עם יום, בכל אופן, בכל אופן, תמיד זה בעיה פה, זה לא מגיע. אז איפה הוא מגיע? לאן הוא צריך להגיע? לאיזה בית הוא מגיע? איזה ניסיונות הוא מגיע? בגיל 17 לבד. בגיל של תסיסה. בגיל של תסס. מה זה גיל 17? לא גיל 50 שפחות או יותר הוא מבין מה רוצים בעולמות. שתמיד יש ניסיונות, אין הפוטומוס להריות. בכל גיל שהוא. בכל גיל שהוא אין פוטרוס לארץ. אבל לגיל 17? לבד בודד? ואחרי כל מה שהוא עשה, ואחרי כל מה שהוא עמד בכל הניסיון, שנה שלמה, יום יום, שנה שלמה, יום יום, מחליפה את הבגדים, מה שבלשה בבוקר לא שם בערב, מחליפה כל הבגדים, יודע איזה מבטחה הייתה לה. לא מחליף הבגדים, כל המחליף הבגדים כל הזמן. והוא לא מרים את העיניים, לא מרים את העיניים, לא מסתכל, לא רוצה לראות, לא רוצה לראות. אבל מי רואה אותך בכלל? אתה פה לבד דרך אגב, אתה לא שם לב אליך. אתה נשאר צדיק גם בלי, אין שום בעיה, אתה בסדר, אתה אדם טוב. אתה אדם טוב, מה שאלה תציץ, מה יש? מעניין בכל אופן, רואים פה צבעים מוזרים, זה לא טווס הרי, כן? אתה רואה פה צבעים זזים, אתה רואה פה, נשמע, כל מיני צבעים זזים. זה משהו מעניין, זה לא, לא פריזמה עם כל מיני, כאילו, עם קרני אור שמתבזר לך או פה לכל מיני ספקטרום. זה משהו אחר כאן, זה משהו פה צבעים זזים, אתה מבין, יש פה כל מיני ירוק כחול, אדום כתום, ורוד לבן, כל מיני דברים זזים פה, שמה, מעניין מה הולך כאן. שר הצלפה לפחות, תשמע, כתוב פורש שאם אדם לא זזן את עיניו ממה שזה, צריך לריבונו של עולם, משהו זה. לעולם תהיה אדם, דעתו של המעורב בין הבריאות, לעולם תהיה דעתו של המעורב בין הבריאות, תהיה מעורב בין הבריאות קצת, במקום להסתכל כל הכל, לא מתקל, אתה מוגזים, אתה פנאט דרך אגב, אתה מרגיש את פנאט, והקדמת לך, לא מדבר, אתה מדבר ככה. תרים את העיניים, תראה, דבר עליה, תן את היחס, כולם ככה, מה זה? הגזמת, אנחנו יכולים להתנקד לך, דרך אגב, הבעיה שלנו, אתה מבין את הבעיה בכלל? אנחנו נעשה לך משהו, תיזהר. והיו איומים, היו איומים. המשיך הלאה, לא איומים, לא הפחדות, לא בלבול שום דבר, ברור עד הסוף. וזה השני, בעלה הוא גם כן לא היה מגדול לידו, כן? שכל מה שהגיע אותו גם כן בשטויות שהיה לו בראש, רצה להפיל אותו גם כן, כן? אתה מבין את הסיטואציה? הוא גם חשב בו כל מה שהוא חשב. כל היום מלמל, מתפלל כל הזמן. הוא אומר, אתה מה, מצרים הייתה מלאה כישופים. אז אם הוא אחד שהמלמל תוכל שהוא חשב. אז הוא אומר, תגיד, מה אתה מחשב פה? אני צריך כישופים מצרים? אז השאלה היא כזאת, רבותיי. מאיפה אתה, יוסף, לוקח כוחות לכל הסיפור הזה? מאיפה יש לך כוחות לכל המהלך הזה, ריבונו של עולם? מה מנחה אותך? מה מוביל אותך? מה הסוד של כל הסיפור? מה יעקב אבינו נתן לך? איפה אנחנו, למה אנחנו נופלים בכאלה דברים? למה שאדם מותקף בכל מיני כיוונים, זה הסיבה פשוט להרים ידיים. לא מסוגל, די, לא מסוגל. זה מתבטא כל אחד בצורה אחרת. אחד באוזלת יד, זה אותו, זה פסיבי, יש אחד בצורה אקטיבית, בכעסים, בכל מיני צורות, בתגובות, כן? למה אנחנו, איך אתה לא מגיע לדבר הזה? שאתה מרגיש מכל הכיוונים, איפה בואו לנו פשוט נצח, ואחרי כל השנה הזאת הקשה, ואחרי כל השנה הקשה הזאת, של התקפות יום-יום, ובסוף הוא עומד בניסיון המכריע, שאת מאז רוצה להכשיל אותו, ונצחק לתובות. בביזיון והשפלה. ושאלנו את השאלות כבר הרבה פעמים, וכולם שואלים את השאלות, זאת תורה וזה שכרה? כאן אחד המיד שואל, ריבונו של עולם, הנשמה נתתי, זה התוצאות? נתתי לך את הנשמה הקדוש ברוך הוא, זה התוצאות? יוסף צדיק, ברגע אחד לא חשב. אנחנו כביכול שואלים, איך זוכים לדלג על כזאת שאלה? איך זוכים לדלג על עוד שאלה? ודאי, אנחנו יודעים, הכל בהשגחה פרטית, והכל מתוכנן משמיים, והכל לטובתנו. תכלס נקודתי מאיפה לוקחים כוחות. מאיפה לוקחים כוחות לכל... תבינו רבותיי, זה נקודה אחרי נקודה, זה פאזל שלם. שמצטרף פה, שאתה מבין, ריבונו של עולם, יש פה סוד בכל הסיפור הזה, יש פה איזה סוד שלא עלינו עליו. זה אירועים אחרי אירועים, זה צירופים. במי מדובר? בחור בן 17 לבד בודד. לא חברים למשפחה לבד. אחרי עזבות קשות בלי כולם. איפה בורא עולם? ומה קורה כאן? מה רוצים ממני? למה נועדתי לכזה סיפור? למה דווקא אני צריך לכזה סיפור? האחים שלי בכלל אמרו שהם סודרים. הם שרו שם אצל אבא. טוב להם. רק אני. רק אני צריך לסבול כזה דבר. מי אני בכלל? מי הנשמה שלי? תגלו לי מי אני. כיף הם באים לאנשים. הרב, אתה יכול לראות לי מי אני, שאני לפחות איתה, למה אני צריך כאלה ניסיונות קשים? כאילו שאני יודע, אבל לא משנה. עצם השאלה, מי אני? למה אני צריך לעבור כזאת נוסחה מוזרה? כאלה צירופים מוזרים. ואחרי כל זה, ריבונו של עולם, להיזרק לבית האסורים. והוא ודאי הלך לבית האסורים שמח ולא עצוב, שכמו שהמדרש אומר, כפוז, דבר כפוז, איש מצליח היה, מה מצליח? דבר כפוז, אומר המדרש, דבר כפוז היה, עושה שם שמח כל הזמן, שמח בית האסורים, בית האסורים עשה שמח. איך אפשר לשמח בית האסורים כאלה דברים? אדם יושב מצום מכונס, חושב, איך הגעתי למצב הזה? איפה פה טעיתי? פה נכשלתי? למה הקדוש ברוך הוא לא מעיר לי פנים? אחרי כל כך הרבה השתדלויות ורצונות, אחרי שהאחים שלי ככה הראו לי, אחרי כל האכזבות מכל הסיפורים האלו, בסוף של דבר גם בית האסורים, מקום כזה שנועד לצער ויגון, למה אני צריך להיות השפלה כזאת? מה עשיתי? איפה טעיתי פה? אנחנו בסך הכל אמרתי לה, בסך הכל גילית, אני גיליתי לאבא שיש פה טעויות עם האחים, שיתקנו את זה, מה עשיתי? אז זרקו אותי, בוא, קיבלתי, אם טעיתי את זה, קיבלתי איזה עונש. מה עכשיו בוא, אחרי כאלה ניסיונות שנה שלמה, עוד גם לדעת ללכת לבית הסורים, והוא הגיע שם שמח? איך הוא הגיע שמח עכשיו? הרי שר המשקים ושר הרופאים באים אליו. תסבירו את החלומות שלנו. מה פתאום, אתם רוצים ממני חלומות? אם הוא היה אדם עצוב, הם לא היו פונים, לעולם לא היו פונים אליו, אם הם היה אדם עצוב. אדם עצוב, אתה תבוא להגיד, ספר את החלומות שלך? הרי אדם, מתי אדם היה ספר את החלום? אדם קם ונפשו עגומה עליו. חפש עם שפתור את החלום. נפשו עגומה עליו, לא טוב לו, מדוכדך, מבולבל. מה רצו פה? מה רמזו לי? מה קורה כאן? מה רוצים פה? אי ודאות, מה רצו פה בחלום הזה? חזור חלום שנשנה, חלום מבולבל, מה רוצים? אז מה? אז אם אתה רואה אדם עצוב, אתה נראה לי אדם טוב. אתה יכול לפתור את הבעיה. אדם עצוב. יפתח לך גם איזה בצורה עצובה. יהיה לך חלום בתוך חלום ילך. יפתח לך חלום חדש לזה, נוסף לחלום שלך. חלום בתוך חלום זה אחד הסימנים של חלום אמיתי. חלום של חלום אמיתי. חלום שנשנה, חלום בתוך חלום, חזר. חלום בתוך חלום, מה זה חלום בתוך חלום? שבחלום הוא חלם שהוא חלם. הוא חולם בחלום שהוא חולם. זה חלום בתוך חלום. מה פירוש? הוא חולם. בחלום הוא רואה שהוא חולם. זאת אומרת ככה. הוא יושן, אז הוא חולם, הוא חולם. הופה. הוא בתוך שהשינה חולם. כן, הוא יושן, הוא חולם. הוא חולם. עכשיו הוא יושן, הוא חולם. עכשיו הוא חולם. עכשיו מראים לו בחלום שהוא ישן והוא חולם. זה נקרא חלום בתוך חלום. אם זה קרה לכם פעם, אז תבינו שזה נקרא חלום. אם לא חלמתם, אם לא חלמתם, אז אולי תחלמו את זה. תחלום שחלמת. מה זה תחלום שחלמת? תחלום כאילו חלמת. זה נקרא שחלום שחלמת. חלום בתוך חלום, קיצור. אז חז"ל אומרים, חלום בתוך חלום זה חלום אמיתי. חלום שנשנה זה חלום אמיתי. אלה סימנים של חלומות אמיתיים. אתה תלך לספר את החלום לאחד עצוב? מה אני אספר לך? לפתור לך את זה בצורה שמרקם או לפתור לך את זה? אתה חד מפרצות שם ואתה בוא לספר את החלומות שלך? אתה יודע מה, לפתור לך שם? שם ישמור או לפתור? טוב, אדם שמח. עכשיו יש לי חלום, אתה יכול להסביר לי. ראיתי דג שקפץ על זנב של חתול. מה אתה אומר על זה? זה מראה על כסף שאני הולך לקבל תכלס? הוא אומר, לא, תקבל, אבל לא עכשיו, יותר מאוחר. מה מרחק בין הדג לחתול היה? אתה מבין, מה אתה אדם שמח? גם עם פירוש, משמח אותך. אתה בא אדם עצוב, הוא אומר, חיוך, חלמת חלום, חתול, עם דג, וואי, וואי, וואי. מה, תגיד מה, תגיד מה, מה. אל תשאל, חתול, זה בעיה קשה, דג זה עוד יותר קשה. ביחד זה השם מרחם, אתה הולך לישון, עזוב. אולי תחלום משהו חדש. והם באו אליו שניהם, שר המשקים ושר הרופאים, יש להם את החלומות. מה חלמנו? תסביר. למה? כי היה שמח. איך אתה שמח בית הסורים? הרי שר בית הסור שם אותו לאחרי על כולם שם. בגלל שעשה את זה שמח שם. אדם אחרי כזאת השפלה ברחובות, כזה ביזיון, ברחובות נזרק, וביזיון והשפלה, אחרי יום יום שעמד בניסיונות קשים, אתה שמע באיזה כפירה אדם יכול להגיע. זה לא יעשה בצדיק אף שלום. אבל אנחנו שואלים, איפה אתה לוקח את הכוחות האלה? ואיפה זה? יש פה סודות. יש פה מהלך. הסוד נעוץ פה, בפסוקים הכל נעוץ, ודאי. הכל נמצא פה אצלנו. וגם זה מחובר לחנוכה, ודאי זה מחובר לחנוכה. זה לא במקרה, כל הפרשיות האלה של יוסף הצדיק, בדיוק תמיד כל שנה זה בחנוכה. בדיוק בחנוכה. מה בעצם קרה כאן? מה קרה כאן בעצם? זאת הנקודה שאנחנו אומרים לחזור עליה כל פעם מחדש, ויצחק שינוי וחידוד, ועוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם. אחרי כן נראה איך זה קשור לקליפת יוון. הנקודה הזאת שואלה לקליפת יוון, בדיוק. בדיוק, לדימוי עצמי ולאכזבה מעצמנו, הכל שם נעוץ בנקודה הזאת. מה שחז"ל מגלים לנו פה, נקודה הזאת, כל שאנחנו עומדים על זה, ואין מנוס, חייבים לחזור על זה ולחזור על זה, לחזור על זה ולשנן את זה. הישמעאלים האלו שלקחו אותו, את יוסף הצדיק למצרים, אומר הפסוק, וישבו לאכול לחם, ויסעו עיניהם ויראו, והנה אורחת ישמעאלים, באה מגלעד, וגמליהם נושאים נחות וצרי בלות, הולכים להוריד מצרים. מה הם נושאים איתם הישמעאלים? נחות וצרי בלות. אמר רבי אבא בר כהנא, והלא אין דרכם של ישמעאלים להיות טעונים, אלא אורות ועיתרן. ולמה עכשיו נשאו נחות וצרי בלות? מה קרה פה? מה פתאום אלה הישמעאלים שתמיד הולכים עם עיתרן ונפט, שזה מכניס כסף הרבה, מי לא יודע שהנפט זה חשוב מאוד, מאז ומתמיד הישמעאלים הולכים נפט, אתה רואה ישמעאלי תחפש את הנפט, בארץ מצאו, שמעו שמצאו נפט, איך אתה יודע שמצאו נפט? עלה הדלק. איך יודעים שמצאו נפט? מחיר הדלק עלה. כן, על כל פנים, אז מצאו נפט, אז הם הולכים עם נפט, תמיד עם נפט הם הולכים, הם ידעו יש סוד, הם הולכים עם נפט, לא מריח את העולם שלהם, וכסף יהיה, תמיד הם הולכים עם נפט. ופה אל הזימן הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק באותה שעה, שקים מלאים סמים, כדי שהרוח מנשבת בהם ומעלה ריח טוב מפני רחב של הרבים. זאת אומרת, כדי שלא יהיה פה נפט באזור, לא יהיה פה נפט, כדי שיוסף הצדיק לא יריח נפט, שזה ריח לא טוב, ויריח בסמים. זאת אומרת ככה, יוסף הצדיק, כל הצער שהיה לו, יוסף הצדיק, עם כל הכאב והפציעה הקשה מההתנהגות של האחים, בעצם הוא אמור כעת להיות מרוצה ושמח. למה? כי האחים, כי הערביים האלה, הישמעאלים, יש להם פה סמים. זאת אומרת, הוא כעת יושב בעגלה איתה, מסתכל עליהם, חושב, הנחשים, הקרבים, ישמעאלים, שמעכם לאן נוסעים, אין לי פלאפון להגיד לאבא, שיעזור לי, כולו עם מכונס עם עצמו, מריח, מרגיש, אוי, יש פה סמים, איזה יופי, איזה יופי, אין פה נט. בדיוק זה מה שמעסיק אותו, בכל הצער שלו, שיש פה סמים. זה בדיוק, זה מה שמעסיק אותו, סמים כעת. כשאדם נמצא בצער ובכאב, ועכשיו הוא אכפת לו מה הוא מריח בכלל, זה בדיוק מה ש... זה בדיוק הנקודה שלו, אם מריח סמים או נפט, זה מה שמעסיק אותו כעת, או כל הצער הכבד שהוא נמצא בתוכו, והאי ודאות לאן הוא מובל. זה מבין הסיטואציה הזאת? הרי בולבל מכל הכיוונים, מה רוצים פה עכשיו? שמרחם, לאן הם מובילים אותי בכלל? מה יהיה? אבא לא יודע, מי יודע בכלל? איך נודיע להם? מה יקרה איתי? מה, לאן, מה יהיה שם? לוקחים אותו לעבד, מאין ימכרו אותו, איפה הוא יגיע, איפה הוא יתגלגל? מה זה מצרים, אנשים שטופי זימה? מקום טומאה קשה. לאן הוא מובן בכלל? מה רוצים? מכרו אותו. אחים איך התנהגו? מה עשיתי? מה קרה פה? אז הוא חושב כאלה, בסמים נפלאים. זה מעסיק אותו. אפילו קלריות לא היה מעסיק אותו. גם לא רקפות. גם לא פרפר שקד, שבתאי השקד לא מעסיק אותו. מה מעסיק עכשיו? אלא מה? מה הקדוש ברוך הוא צריך להצריך את הישמעאלים האלה שישאו איתם את הסמים עכשיו? מסכנים להצריך אותם סתם. אתה מצריך עכשיו ישמעאלים לקחת סמים בזמן שהם רגילים לקחת לב? אתה מצריך אותם? אלא זימן הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק באותה שעה, שקים מלאים סמים, כדי שיריח את זה. אלא התירוץ אחד יחיד ומיוחד. הקדוש ברוך הוא יודע שיוסף הצדיק מאומן למצוא את הרחמים בכל מצב. יוסף הצדיק מאומן, כן? יוסף הצדיק מאומן טוב טוב. למצוא את הרחמים בכל מצב. לא שהוא צריך עכשיו לחשוב, רגע, אני שמעתי אצל אבא, אמר לי, תדע לך, אנחנו עכשיו הכל מתוק ונפלא, הוא נפטורה, ותדע לך, היו כל המצבים, תמיד חפש את הרחמים. לא, הוא מאומן טוב טוב בנקודה הזאת. יוסף הצדיק מאומן תמיד, מאומן, גם, כן, מגיע מאומן, כן? מאומן, כן? קיבל אימונים. הוא אימן את עצמו טוב טוב. אימן את עצמו טוב טוב לנקודה הזאת, כי הוא חי שם. הוא חי בבית כזה, הוא גדל בבית כזה. זה תמיד מוסיף את הרחמים. בכל מצב. תמיד מוסיף את הרחמים. כי בכל מצב חייב להיות רחמים. כבר הוא ברא את העולם מן הצדים, הרב שלם לא יכול להתקיים. שיתף את הרחמים. חייב להיות בכל מצב רחמים. כי לולא הרחמים שיש בכל מצב לא יכולים להתקיים. אין סיכוי. יש מצבים מאוד מבולבלים, יש מצבים מאוד אוסיפטיים, יש מצבים שהיינו רוצים ברגע אחד להעיף את הכל. אבל אתה חייב לעבור דרך שם. אבל חייב לעבור דרך כל המצבים. אנחנו ראינו כל תצדקי שבעולם שיעשה יעקב, אם זה לא יעזור, הוא חייב לעבור דרך שם. הוא חייב לעבור דרך המקום הזה. כבר הייתה גזירה. אז כל מה שהוא התאמץ ורצה שאתה תהיה דווקא רחל ולא תהיה לאה קודם, כדי שלא יהיה כל הסיפור הזה, זה לא עוזר. זו צריכה להיות קודם כל לאט, להיוולד רובן, ואחרי זה רחל, וזה יוסף לא יהיה בכל, ויש את הגזרה הזאת, וחייב לעבור את כל זה. רק השאלה איך תעבור את זה? אם תראה כמובן את הרחמים בכל המצבים האלו, למרות שזה לא סימפטי ולא נעים בכלל, זה לא נעים. אבל יש שם רחמים למרות הכל, מה זה נותן לך שיש פה רחמים? פה הנקודה היא כאן. שכשמה שזה יותר מאומן למצוא את הרחמים, הוא יודע, ברגע שמוצא את הרחמים, יש פה את יד השם מעורבת פה, אני לא לבד. אני לא לבד. זה לא סיפור אקראי, זה לא אכזריות שנפלה, עכשיו נפלה עליי, אלא זה רחמי השם נוראים, לא תמיד אני מבין אותם, לא תמיד גם אבין אותם מיד. לפעמים לוקח שנים רבות שאתה מבין מה רוצים ממנו בכלל, למה העבירו את זה דרך הפרשייה הזאת? למה העבירו את זה כזה הרבה לפעמים? ולפעמים גם לא ידע כל חייו. רק למעלה יגלו. למעלה. למעלה ראין שאלות, למעלה הכל ברור ופשוט. למעלה הכל פשוט ברור. למעלה אין צורך, אין צורך. רק פעם אחת, פעמיים הקדוש ברוך הוא פתח את כל הערכיים. והראה. מעמד הר סיני, זה אחד הפעמים. פתח את כל הערכיים. הנה תראו. למה? כדי שהגיעו לביטול גמור. תגידו שמה ישראל, מבוטלים לגמרי. הנה, תראו פה. כי למעלה אין שאלות. אין שאלות כלום למעלה. אין שאלות, למעלה אין שקושיות ואין שאלות, הכל ברור, הכל פשוט. בתוך פה, בעולם הזה, בהשתלשות של הדברים, עם כל הציפיות שלנו, עם כל הרצונות שלנו, עם כל המאוויים שלנו, אנחנו לא רוצים, מה אנחנו סך הכל מחפשים סך הכל בכל העולם הזה? אני רוצה להעביר את כך וכך שנים שלו פה, בגלובוס הזה, בצורה נעימה, נחמדה, לקיים את המטלות שיש עליו, ושיהיה לו שם טוב, ויבצע את המשימה כראוי, וזהו, חוזר לו שישראל, זה הכל. הוא לא בא נשאר פה כידוע, כן? אבל מה הבעיה? הבעיה היא ששולחים את האדם לתוך המקום הזה. הוא נולד, הרי לא שאלו אותו כלום. נתנו לו, שמו לו תיק. לא שאלו, לא התייעצו אותו, תגיד, אתה רוצה להיות איזה IQ אתה רוצה? נתנו לו IQ מסוים. יש אחד שם לו IQ גבוה, יש לו IQ של בעייתים. מה אפשר לעשות? לא שאלו אותו. אחד נתנו לו קראות חוכמה, אחד לא קראות. אחרי כן לא שאלו אותו, תגיד לי מה אתה רוצה להיות? יש אחד בגיל 9, אבל כדור כולם יודע לכדרר לעקוף את כולם בכדור מלמעלה, מקצועני בגיל 9. וזה NBA, כדור סעד. לא שאלו אותו, לא שאלים אף אחד. הוא נולד פה, מתחיל ואומר, אם הייתי כזה ואם הייתי כך, אם הייתי כך. לא שאלו אף אחד כלום. ואחרי זה, חולפות שנים, גם כן לא שואלים אותם, שולפים אותו גם כן מכאן, לא שואלים אותם. לא שואלים אותו, שלחו אותו לפה, לא שאלו אותו. שולפים אותו גם כן, לא שואלים אותו. ופה אדם יש להם שאלות. כאילו בא לבית פה, למה זה ככה? למה עשו לי ככה? איפה הצדק? מי זה? מה זה? לא עובר כך וגם זמן, שולפים אותו חזרה. אז יש תכף למה מה קרה פה. זה אבסורד כל הסיפור הזה. אז מה אדם מצפה? זה הכל, הפרק זמן הזה שנמצא פה, בתוך המקום הזה ששלחו אותו, עד שהוא מגיע חזרה לספיסיהם, להעביר את זה בצורה נחמדה. זה כל הסיפור. לקיים את המטלות שהטילו עליו בין כך, מה שהצבעו ממנו, ולהעביר את זה בצורה נחמדה. אבל גם זה לא שואלים אותו. מה שכן נותנים לו זה פטנט איך לגלות, איך להצליח להעביר את זה בצורה יפה. ותדע שיש פה רחמים. וכמה שתהיה יותר מאומן בזה, יהיה לך יותר קל. זה לא נוסחה של שמעת אותה וזהו, הבנתי את הנוסחה. זה נוסחה שצריך הרבה ללמוד אותה כל הזמן והחיים, כל מה לשנן אותה יום יום מחדש. ויוסף הצדיק גדל עם זה, חי עם זה. הקדוש ברוך הוא יודע שיוסף הצדיק חי כך. וברגע שהוא יראה בסמים, לא שישב, סמים, רחמים, לא, הוא חי ככה, הוא מיד מזהה את זה ומתבעד על זה ויודע זהו זה. הקדוש ברוך הוא איתי, אני רגוע. את זה הקדוש ברוך הוא יודע. הוא יראה את הבשמים, הוא יירגע מיד. הוא יראה את הבשמים, זהו זה. הוא יודע, אני משם יתברך פה. אני משם יתברך. ויש פה רחמים. אני מונג ברחמים, וזה הכל ברחמים, ואין לי מה לדאוג. זהו, זה הכל. וזה הולך איתו לאורך כל הדרך. זה לא נקודה אחת. זה פאזל שלם, זה לאורך כל הדרך. עם כל הפרשיות הקשות שלו. כל הסיפור שלו הקשה, עד שיהיה מלך במצרים. עוד מה מחכה לו שם? ואיפה הוא נמצא כולו מוקף גויים מכל הכיוונים? זאבים ודובים, אריות ונמרים, טיגריסים וכל מיני יצורים. מוקף!
אני בא השם לך.
ואיפה אתה מביא את זה? יש רחמים. יש פה יד השם לאורך כל הדרך. תבינו רבותיי, זה לא נוסחה שאתה שומע אותה, ואומר זה, הבנת את הנקודה, אני הולך עם זה. זה צריך כל הזמן אימונים. ויוסף הצדיק היה מאומן בזה. זה לא פתאום שעכשיו בתוך הנסיבות הקשות האלו כן, הוא נזכר, עוד פעם שמעתי הבא אמר לי משהו. זה לא יעזור, זה לא יעבוד שם. כי אז הכל צף ועולה, כל הצער והכאב, כל האכזבות, הכל מצטרף. אני חושב שזה כלום לחשוב. כלום, מרוב בלבול, כלום, לא רוצה לעשות כלום. אלא רק שאלה מאומן, נשאר לו ראשים מועד, אם זה הוא הולך. הוא מיד מזהה את זה, זהו זה, זהו זה, יש פה רחמים. ואם זה הוא הולך, זה נותן לו כבר כוחות. נותן לו כבר כוחות, הוא לא מולבן לאף אחד, זהו זה. השם איתי פה, זה הכל רחמים, וזהו זה, הוא נוסע. הוא יכול לעמוד כל ההפתקאות שלו הלאה. ולכן, כשמגיעים לחנוכה, אז השאלה היא דבר מפורסמת בחנוכה. מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו סך הכל בחנוכה? ניצחו את היוונים. לא פשוט היה לנצח את היוונים. נצח יוונים זה היה משימה קשה מאוד. כמה חשמונאים. אתה הולך נגד יוונים שיש להם ציוד למלחמה רציני. מה לך יש? כמה כידונים, כמה חרבות, כמה קשתות. להם יש פילים. מה זה פיל? בשביל לנצח פיל, אם תראה על הפיל, דרך אגב אתה יורד על הפיל, חץ וקשת חץ, יורד על הפיל, הפיל מרים את הרגל, עושה לכם, משחק טוב. אתה יורד עליו עוד אחד על הפיל, עושה, הפילים מאוד הם חכמים, שהם הייתי מאוד גבוה לפילים, פילים הדולפינים. ברגע שהוא רואה שאתה משקיע לחינם, הוא יחייך אליך. אתה מבין? מה תזרוק עליו? עוד כמה חצים, הוא יעיף לך את זה גם כן בחלק, עושה, עם מי אתה מתחיל בכלל? האפשרות היחידה לנצח פילים זה להשתחל מתחת לפיל ולתקוע לו את החרב במעיים שלו מלמעלה. ולמה זה כל כך מסוכן? כי בלי כוונה הוא גם יכול לדרוך עליך. ואם בכוונה אז הוא ודאי דורך. כי כשהוא רואה כדבר אז פשוט דורך, זה הכל. ודריסה של פיל זה משקל של כמה טונות, כן? ורגל שלו. אתה אמרת מה קורה? מדע נמאך ונדבק לתוך פיל שלו. מה נשאר? או שמספיק כך שהוא יושב על הבן אדם, זה הכל. הוא רואה שבן אדם נכנס, מה אתה יושב? זה הכל. מתיישב עליו. אנא השם הושיע, אנא השם הצליח לנו. מה כבר נשאר? זה היה חירוק נפש, הם נלחמו בחירוק נפש. הם נכנסו מתחת לפילים, וכמה נרמסו שם. וניצחו את היוונים. וניצחו את היוונים. חלקם נהרגו וניצחו. אז מה? בסופו של דבר מצאו פח שמן קטן שמתאים בדיוק ליום אחד. את כל השמנים היוונים טימאו. הסיטו אותם, זהו. טימאו את השמנים, נגמר הסיפור. מה נשאר? נשאר רק דבר אחד. פח שמן אחד, סגור וחתום בחותמו של כהן גדול, אותו לא הצליחו היוונים לטמא, ואיתו הדליקו את המנורה בבית המקדש, ודלק במקום יום אחד, דלק 8 ימים. ממש נפלא. סלח לי, מה זה הנס שמעסיק אותך, הוא הנס הזה של חנוכה, שניצחו את היוונים, שזה ממש היה סכנת נפשות. שעדר, היה פה נר, יפה מאוד, היה פה נר. היה פה שמן, דלק, היה צריך לדוק יום אחד, דלק 8 ימים. קושיה יפה של בית יוסף, הקושיה הידועה, למה רק שהנס היה 7 ימים, לא 8, שאלה עם מאות תירוצים. אבל תכלס, חירוף הנפש שנלחמו ביוונים, זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר חזק. מה אתה עכשיו תפש את הנקודה של הפח שמן? אלא זה הסוד של כל הסיפור. הפח שמן הזה, זה החלגות של הקדוש ברוך הוא. זה החיוך בכל מצב. זה הולך איתנו לאורך כל הדרך. הקדוש ברוך הוא אמר, אין שום בעיה. אתם הרי יכולים להדליק גם כן את החנות המנורה בשמנים תמיים, כן. הותרה תומה בציבור. מותר להדליק בשמנים במכזה מצב. באונס כזה, מותר להדליק בשמנים תמיים. אבל אני משום חביבותי אליכם המיוחדת. אגלה לכם את החביבות הזאת בפח שמן. שתראו את הרחמים לאורך כל הדרך המיוחדים, ועם זה תלכו. ולמה? ולמה? אומר רבי התמליקותי הלכות, ידע הקדוש ברוך שיבואו תקופות קשות, שיבואו ימים בולבלים, שיבואו זמנים שאת כל אחד מאיתנו יעבירו הרפתקאות כאלו מעניינות, של מצבים, שאלפים אדם, לפעמים אדם אפילו לא יודע להגדיר את המצבים, לא יודע להגדיר אותם. כמובן, אם ילך לפסיכולוגים, יגדירו לו, יש מצב כזה, מצב כזה, שם ספרים עבי קרס על כל מיני הסברים על מצבים. שמעזור, אתה רק פותח ספר שם רגע, רק הגדרות, הגדרות, אתה יודע מה אתה מוצא שם בכלל. כן? ברוך השם שגם עוזרים לאנשים, הכל מלא הגדרות, בכזה מצב כל כך. אם הוא יגיד ככה שהוא אכל את הבפלה, זה קניתה ככה. אם הוא שתה את הקוקה קולה וכזה נקרא ככה. אם הוא קם קודם, אחרי זה ישן, אחרי זה עוד פעם קם ישן, אז זה נקרא ככה. בקיצור, הכל מגדרות, מצבים, 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 זה צריך להגיד מהגדרות. זה ספר פסיכולוגיה, כן? אבל זה תורה שלמה. זו תורה שלמה, והם עוזרים לאנשים, תכלס הם עוזרים לאנשים. אבל זה ריבונו של עולם. זה חוכמה. אז מה? מה קורה כאן? אז יש כל מיני מצבים בנפש, מצב כזה ומצב כזה ומצב... ואת כל זה כל אחד צריך לעבור כל מיני מצבים, כל מיני מצבים מעניינים ומוזרים. הקדוש ברוך הוא ידע את זה, נצטרך לעבור כל מיני חוויות כאלו. אבל לפעמים לא יודע לתרגם מה שהוא עובר. אומר, אבא אני מובן, מה אני מובן? לא יודע, אני יושב, אני רוצה לקום, אני קם, אני רוצה לשבת, אני רוצה לך, אני רוצה להיכנס לבית, אני רוצה לבית וזה לעזור. אני לא יודע מה קורה איתי. הוא לא יודע להגדיר, פתח את זה ולהגיש שם איזה הגדרה. לא צריכים להגדיר בכלל. צריך לחפש איך מתחזקים, ממשיכים הלאה. חווים מאתרי גרד יעבור זעם. יש מצב של ביבול, חווים מאתרי גרד יעבור זעם, צריך לעבור את הגל הזה. זה גל כזה, צריך לעבור אותו. אבל הקדוש ברוך הוא ידע שנצטרך לעבור את המצבים האלו. מה שהיונה הלכה והביאה שם לנוח, מה הביאה לו שם? הביאה לו עלי זית לנוח, ברצינות, זה מה שאתה הולכת להביא לי עלי זית. אומר המדרש, כן, רבדה לו על חנוכה. שם עלי זית של חנוכה. מה קשור חנוכה עכשיו למבול? מה אתה מביא לי כעת, יונה, אין לך מה לעשות, מביא לי כעת לשם, בגלל אותנו לגמרי. היה מבול, היה בלבול. בגלל אותנו לגמרי, יונה. היא אומרת, זה מה שהתכוונתי, אומרת, יונה. להזכיר לכם שיהיה בלבול. זה הכל. יהיה בלבול. לא היה מבול, יהיה בלבול. אומר המדרש, כן, זה הכוונה. הכוונה שלא יהיה מבול יותר, כי הקדוש ברוך הוא לא יותר מבול. אבל בלבול יהיה. איזה בלבול? בלבולים. זה כן יהיה. מבול של בלבולים יהיה. וחנוכה, השמש זית של חנוכה יציל מהבלבול של בלבול. כי הנר שמש זית חנוכה, זה הכוונה, הנר הזה, האור הזה שהולך לרדת למטה, למקומות המוחים האלו שמתחת לעשרת פחים, למקומות של הבלבולים, שאני לא יודע למה, מה קורה כאן, מה רוצים ממני בעצם? מה זה? מה הדבר הזה? מה ההתוודאות הזאת? מה זה? למה אין לי שקט נפשי? למה אין לי שלווה? למקומות האלו מדובר. לחזק את הנפש שלו שם, שלא יפול ליושי. שימין אתה יכול לזכות בזה אמיתי. למקום הזה, זה הנר חנוכה. זה מה שנאמר פה, בביאור של כל הצדיקים, איך מסבירים על זה, הוא פורקן כהיום הזה. מה זה פורקן כהיום הזה? הם הרי בדקו אותך, אז למה אומרים פורשות? באותה שנה, הם לא ידעו אם זה יימשך לדורות, האור הזה של חנוכה. זה לא סתם שדלק הנר שמונה ימים.
הם הרגישו הערה מיוחדת באותם שמונה ימים.
הערה מיוחדת, זה נקרא אור הבינה. אור הבינה זה אור שנקרא נחל, מהשם הקדוש נחל, שיוצא מראשי תיבות של הפסוק של מה שחזר תקנו, להדליק נר חנוכה. ראשי תיבות נחל. זה שם קדוש שמאיר מהבינה מקום כזה גבוה, שנועד לרדת למקומות הנמוכים למטה למטה. להדליק נר חנוכה. שזה מותנחת שהשם הקדוש הזה מאיר שם בחנוכה למטה במקומות נמוכים. זה הסוד של אור הבינה. זה הסוד של חנוכה. מה להעיר לאדם? מה להעיר לו? את המקומות האלו ששם הוא מאוכזב מעצמו. הוא פצוע מכל מיני דברים. כאוב. הוא אסף לו הרבה נתונים על כל הסיפור שלו. וזה סגר אותו. לשחרר. ברגע שהוא משחרר את זה, יתחיל להאמין. אני יכול לזכות. יהיה לי פה מהפכה. התחלפו דברים. השתנו דברים לטובה. כן, זה היה הנר של חנוכה. ורק שנה לאחר, שנה הבאה, אחרי הסיפור הזה, הם ראו שאותה הערה חוזרת, אז קבעו את זה לדורות. ואז הם קבעו, פורקן כהיום הזה. שנמשך בדיוק גם היום הזה. כל שנה מחדש. למה? כי זה העניין שעשית היבן. מה עשית היבן? פתאום, אתה מרגיש שקוע, משהו כזה שאין חשק. לקחו את החשק. לקחו את הרצון. לא יודע מה קרה. אין רצון לכלום. הכל כזה יבש כזה, יבש, יבש. התייבש המעיה, הכל יבש. את זה באו לה, את המקומות האלו חשוכים. שאסף לעצמנו כל הנתונים והסתגרנו את עצמנו של המקומות האלו. זה מקומות בנפש שאפשר להעיר אותם. הקדוש ברוך הוא טרח למען זה. וסובב את כל הסיפור הזה. שיהיה גזירות של יוונים, שיהיה ניצחון של יוונים, אבל בעיקר שיהיה פח השמן. שיהיה פח השמן הזה שהתגלה, שהפח השמן הזה יהיה הסוד הזה של הערת חנוכה. פח השמן זה רק סמל, זה לא העניין הזה של איזה פח השמן, כי אז יש בהרבה תירוצים, יש פה תסוד שתמון בפח השמן. מה תמון שם הסוד הזה של אור למטה למטה שמונה ימים? שמונה ימים, כשאדם יודע שיכול לפעול לעצמו, פילי פלאות לא שיכול לפעול לעצמו. בעיקר, בעיקר, כל שני ימים, אבל בעיקר בחצי שעה. בעיקר בחצי שעה שוליק את הנרות. ויושב ליד הנרות, לא זז במקום הזה. שבע פעמים יושב סתר עליון, רוב הצדיקים, זה מסוגל מאוד לשמירה כל השנה. להגיד בינועם, יושב סתר עליון שבע פעמים. מעבר לזה, מזמור שחר כתב בית דוד, הוא יכול לשיר, מעבר לזה התפילות שם, התפילות יד אחד. והסתכלות על האור של הנרות. הסתכלות על האור של הנרות, זה מוחק את כל הפגמים של העיניים. כיוון שהפגמים של העיניים, מלבד שמגיעים למוח, וידוע השמן זה שמן משחת קודש, זה מרמז על המוחין. מעבר שזה מגיע למוח, זה מצטער גם על העיניים. בעיניים כמובן יש ציור של כל הזמן שאדם ראה כל ימי חייו. הרי מי שלא יצאת אופטיקה, אז קודם כל זה מצטער הפוך על העין. זה הנגטיב, הרי קרני הרולכים הפוך. קרן מפה הולך לשם וקרן מפה הולך לשם. ואז יש צילום הפוך על העין, ובמוח זה חוזר חזרה לתמונה האמיתית. וידוע שהיה איזה אדם אחד שנרצח, השם ירחם, ולא הצליחו לשחזר את הרוצח. אז זה היה איזה פרופסור אחד שאמר שהוא יכול לשחזר את הרוצח, מה הוא עשה? הוא אמר, תביאו מצלמה מיוחדת, ביקש מצלמה מיוחדת מאוד שיכולה להגדיל, וצילום מאוד מדקדקי, והגדילו את זה בצורה נוראית, צילמו את האישון של הנרצח. מה התברר? שעל האישון היה ציור, היה תמונה של הרוצח. למה? שאלו אותי איך זה יכול לומר, התמונה האחרונה שהוא ראה זה היה הרוצח ונשארה תמונה על האישון וזה הגדילו בגדול וראו את הרוצח של הרוצח. זאת אומרת, הכל בעיניים נמצא. היה הקדשה היא בעיניים, כל הקדשה בעיניים. הכל בעיניים, ולא יודע אחרי זה הולך גם למוח, נכנס שם לאיזה תא ושמור שם. כל מה שאתה מוסף, כל הנתונים, כל הצבעים שהוא רואה ברחובות, הכל שם, הוא מוסף את הנתונים כל הזמן. יש כאלה שאין לו מילים למה קשה להם אחרי זה שידוחים, כי הוא אסף ככה הרבה תמונות, הוא לא יודע מה לבחור מהתמונה הזאת, והוא הולך לבחור בכל התמונות האלה. זה קשה מאוד, יש לו שם מצג גדול. ויש כאדם נשוי שהוא הוא עושה תמונות, 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 ואחרי זה לא מבין למה הוא לא רוצה להסתכל על אשתו. למה? כי היא גם כן מסכנה, יש לה גם לפני לידה ואחרי לידה, היא עוברת את מה שהיא עושה למענו, למענו, כן? להעמיד את הולדות, אז היא עוברת מצבים לא רגילים, לפני לידה ואחרי לידה. והוא הכסיל הזה, מסתכל ברחובות. מסתכל ברחובות, כי אפשר להסתכל על אשתו כרגע, שמקריבה למענו. ואחרי כן, אחרי הוא מסתכל, הוא עושה השאלה, תעשוב בין התמונות. כן, נמצא את ההבדלים, במה שהוא ראה בחול, מה שהוא ראה בבית. נמצא את ההבדלים, אתה מבין? הוא רואה את אשתו ככה, וכן, וגם אחרי לידה מסכנה עדיין שיורד לה הנפיחות לפעמים. והוא, כסיל הזה, מסתכל ברחובות, ועושה, נמצא את ההבדלים, כן? הוא רואה את השכנה, איך שהוא רואה אותה, והוא רואה את אשתו, הטיפש הזה. אז זה מה שיוצא אחרי כן. אז יש קושיות אחרי זה. מאיפה זה מגיע? מהאגואיזם הפרטי שלו, מהאגואיסטיות שלו. אם היה לו מידות, אז היה מבין, למי עשה את כל זה? לא הקריבה? חוץ מזה, מה זה משנה? אתה מחויב בין כך. אבל אנשים נופלים בזה, נופלים, נופלים בזה, כן? אומר, קשה לי, קשה לי. מה קשה לך? האגואיזם שלך קשה לך. אחרי קצת מידות, ואז אולי קשה לך בכלל. מה אתה, מי ירשן לך בכלל להסתכל בכל? מי ירשן לך? עוד לפעד שגם מקריבה למענך את הכל. וגם אם בלי יד איזה. מה זה כל העניין של ברית נישואין? מתחייבים אחד לשני, אז מה בכלל העניין בכלל? מה בכלל הנידון? ואחרי זה מתחילות כל מיני סוגיות, כל מיני סוגיות, שלא כדאי אפילו לדבר עליהן, כל מיני סוגיות שיש. של מרקם של כל מיני סוגי יחסים למיניהם, ואנשים נופלים. נופלים. אז זה נקרא נשוי, וזה נקרא בחור. זה לא נגמר, אם אדם לא עובד על עצמו זה לא ייגמר אף פעם. יש במצב של בחור שהוא מרשה לעצמו להסתכל כיוון שהוא מחפש את השידוך שלו. כן, הוא מחפש שידוך, תשמע, מה אפשר לעשות? קדוש ברוך הוא לא עוזר לו, אז אני אעזור לעצמי, אתה מבין? קדוש ברוך הוא קשה לעזור לו, אז אני קשה, מתקשה קדוש ברוך הוא לעזור למצוא את השידוך. אז זה בהשגחה פרטית, אני אמצא את זה לבד, אתה מבין? אז אני אתאם איתו עמדות. אני אסביר לו שלא הייתה ברירה, אז מצאתי את זה לבד. נראה לי שיסכים איתי. בינתיים הוא רואה ורואה ורואה. ואחר כך גם הוא לא מבין המולה לא חשב לשידוך שלו. תלמד מה שהוא ראה, מה הוא ראה? המוח מלא המשוגע ממה שהוא ראה. הוא יכול להתחתן זה? לא מסוגל להתחתן. שמה להתחתן גם כן? גם זה לא יגמר יום אחרי החתונה, זה גמרנו. אז הכל נמצא שם. אז בשנה נסתכל על הנרות חנוכה, הוא מוחק את כל זה, מתאר מכל הדברים האלה. נתארנו, נתארות לעיניים, נוכל ליצור שידוך יותר בנקל. קבל מוחים חדשים. קבל שפע חדש. צריך לשמוע אחד, זה לא נראה ששם, השמן זה לא דבר בכלל פשוט שמן. שמן זה סוד גדול מאוד מה יש את שמן, שמן של חנוכה. שמן בכלל זה מרמז על הרבה דברים גבוהים, אבל מעבר לזה, שמן זה ראשי תיבות בדיוק מה שהם רצו, אומר בעל חסד לאברהם, כל מה שהם רצו, רמוז בשמן. מה הם רצו? לפגוע בשבת, לפגוע במילה ולפגוע בנידה. בטהרה. ראשי תיבות, שבת, מילה, נידה, ראשי תיבות שמן. שם הם רצו לפגוע. והם ביקשו, היה להם מהלך נפלא, היה להם מהלך. רק הנקודה הזאת שפמאים ביד טהורים, זה לא פשוט, מה פתאום? הכל שם, הכל מובן שם. באמת היה לו ניסים גדולים שם בכל הסיפור. אז יש מקום מסר לנו בגיבורים ביד חלשים, מי ביד טהורים, צעדים ביד עסקי תורתך. כן, הכל מובן שם. כל זה חידוש. שנמסרו רבים ביד מעטים, ודאי זה חידוש. שנמסרו חזקים ביד חלשים, ודאי זה חידוש. צעדים ביד עסקי תורתך. יש פה, כן. אבל מה העניין שטמאים ביד טהורים? מים ביד טהורים, זאת אומרת, מה ציפית? מה ציפית שהטמאים ינצחו את הטהורים? מה ציפית שחידוש? לא, עכשיו הטהורים ניצחו את הטמאים. מה מתחדש לך? נכון, חלשים וחזקים, ציפית שהחזקים ינצחו? לא, חלשים ינצחו. רבים ינצחו, ציפית שהרבים ינצחו, המעטים ינצחו. אבל טהורים ביד טמאים, טמאים ביד טהורים, מה ציפית שהטמאים ינצחו? למה ציפית שהטמאים ינצחו? למה? אלא אומר הרמב"ם במורה נבוכים, הסיבה היא פשוטה מאוד. בעלי חיים טמאים. מי למה הם נקראים טמאים? למה? כי הם אוכלים דברים טמאים. ובעלי חיים טמאים, הטבע שלהם אומר רע ואכזרי, והאוכל מבשרם נדבק בתכונותיהם. אדם אוכל את כל היצורים האלה למיניהם, אוכל כל דבר שזז, כן? אתם מכירים את האנשים האלה שלו, אוכלים כל דבר שזז, כן? אני סיפרתי לכם על חבורה כזאת. שנסעו עם חתול בתוך שק, הלכו לעבודה, נסע איתם איזה יהודי אחד, חבורה כזה של פועלים. ושוח עסק, הם שמו, יאו, תוך עסק. שחזרו כבר לא שמו את זה בסך. כן, זו הייתה הסעודת צהריים שלהם. לא משנה, כן? השם ירחם, אז אוכלים כל דבר שזז. סיפר לי מישהו, שהוא הולך עם הכלב שלו, ראה אותו איזה פועל מהפועלים האלו. עובר תמיד לידו, אז אני יודע שעובר לידו, כאילו הכלב שלו מאוד רגוע. רק ראו אותו, הוא שאומר, מה מתברר? שהוא כבר אכל איזה כלב אחד. עכשיו, מה, הוא אכל כלב, אז הוא על הצורה של כלב, בקשורות, ואומר, כלב, כלב מאוד רגוע. רק ראו אותו, אתה עובד על זה, הוא שאומר, כל פעם. לאף אחד הוא לא עושה, רק לא עושה את זה. מה יש לו איתו? הוא אכל כלבים, אז הוא מכיר אותו, בתור אחד שאוכל כלבים. הוא מזהר אותו. הוא אומר, בואי נה, הייתי לא תתחיל. אז הם אוכלים כל מיני יצורים כאלו. אבל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא שבר אותם כל הדברים האלה. מה עם ישראל אוכלים? אוכלים פרה, וכבר אוכלים, כן, אוכלים איזה שק כזה. מה כבר אוכלים? דברים כאלה, עדינים כאלה. אז לכן גם נראים ככה. לא נראים כאלה, הכל ההכנעה הזאת של כל ההכנעה הזאת. אז עכשיו תמיד במובן הרמב״ם במורה לרוחים, יש גן הזיאולוגיה, אתה מכיר פעם שם, אתה שומע את הקולות, כל הקולות האלה. אז מה אומר הרמב״ם כאן שמורה לבוכים, שבעלי חיים צמאים, טבעם רע ואכזרי, והאוכל עם שרה מדבק בתכונותיהם. מקבלים כאלה גם כוחות. לעומת זאת, מי שנשמר מכל הדברים האלו, זה מה שלו יותר צנוע, יותר רע. וזה החידוש שהתיאורים ניצחו, שיוצר חלשים יותר ויותר, שייך להם טבע כזה יותר, של הכנעה כזאת. אז מה? ריבונו של עולם, התיאורים ניצחו, כן. הקדוש ברוך הוא דאג לנו, דואג לנו, כל הדורות דואג לנו. אבל הם לא ויתרו, מה בא זה כל היוון, כל העניין של היוון הזה? כתבו לכם על קרן השור. מה זה כתבו לכם על קרן השור? שאין לכם חלק באלוקי ישראל? מה הם רוצים? אומר המהר"ל, מה הם בעצם רצו בכל הסיפור הזה? כתבו לכם על קרן השור. מה העניין שלהם היה? אומר המהר"ל, העניין שלהם היה הר סיני, זה מה שהרגיז אותם. מה שחז"ל אומרים שהיה הר סיני, היה שנאה לעמים, זה הרגיז אותם. לא, אתם נכתבו לכם שאין, למה? כי מה קרה בעצם אחרי הר סיני? היה מעשה העגל. אז העגל בא מהשור, אז מה אמרו שם, אלה אלוקיך ישראל, יופי. זאת אומרת, בעצם, אנחנו נזכיר לכם, תזכרו כל הזמן את זה שאתם לא רציתם הר סיני. הנה, היה עבודה זרה, עשיתם את העגל, עשיתם מהשור. כתבו לכם על קרן השור, זה יהיה הסימן, אומר המהר"ל, כן? שאתם בעצם לא רוצים את כל זה. מה כל העניין שלהם הייתה? חוכמת יוון, מה העניין חוכמת יוון? חוכמה, תלמדו. מה שמביאים המפרשים שכל העניין שלהם היה, יש שמנים, יש שמן, אבל טמא. הם יכולים היו לזרוק את כל השמנים. זה להשמיד אותנו, לא רצו. הם השאירו את כל השמנים, אבל טימאו אותם. זאת אומרת, תלמדו הרבה חוכמה, אבל עם כפירות, עם קושיות על השם. למה? כי חוכמת יוון היא חוכמה. עם ישראל זה תורה. זה לא חוכמת ישראל, זה תורת ישראל. זאת אומרת, זה עניין של הוראה, זה דרך חיים. טהרה. אז זו הנקודה שלהם הייתה. כי עם ישראל, כל העניין הזה, עם ישראל, הטהרה בעם ישראל זה ערך עליון. כל העניין של טהרה. פה הייתה הפקיעה. תשאירו את השמנים עצו בטהרה. הטהרה זו הנקודה שלה. אז זו הייתה המלחמה. על הקדושה והטהרה. ולכן זה לא פשוט שבדיוק שאוהבים מתחיל מחנוכה. שאוהבים מתחיל מחנוכה, לא מי ששמות שובה עירה וכו'. נכון, בפסוקים, בחז"ל, שאריזה אומר, אבל מעבר לזה, מה שמובא בעומק הדברים, בסדר של דברים, זה מתחיל בחנוכה כבר. התנוצצות של שעורים, בפועל זה שמות וערה. התנוצצות של שעורים מתחיל לו בחנוכה. התנוצצות של התיקון הברית מתחיל בחנוכה. זאת אומרת, שהוא רבן נסביר את זה, איך זה, מה בעצם היה מלחמה שיעקב אבינו עם מפחים קטנים, ואיך מובן פח השמן, מפחים קטנים לפי אריזה, אולי בשיעור הבא מלא נגמר את העניין הזה, אבל כל הסוד של כל הסיפור הזה, זה העניין הזה של מלכות יוון לפגוע שם בטהרה, בשם למשחת קודש, במוחין הקדושים, בהתחברות לבורא עולם, בהשפעות של רוחניות שהמשך לכל אחד שנכנע ומתחבר לשם יתברך. ממילא התורה בקדושה וטהרה, זה המהלך של עם ישראל. חוכמות בגויים תאמין ודאי, אבל טהרה זה רק שייך לעם ישראל. רק לעם ישראל טהרה. ההתחברות הזאת עם בורא עולם, בקדושה וטהרה, זה רק לעם ישראל שייך. שם הייתה הפגיעה. זה שהיוונים לא יכולים לסבול את זה. ממילא שם, בזה ניסו לפגוע. אז לנו נתנו חצי שעה מיוחדת מעבר לשמונה ימים שקבעו להודות ולהלל, שגם זה צריך את זה, גם לדבר על זה, אולי בדיס תשמעו, איזה שחלקו לכם פה את זה. מה העניין הזה של להודות ולהלל? איפה עדיף? תחלק ומתניסי כולם של להודות, של חנוכה. כבר לא נשארו כמעט, יש רק מהדיסקים בכלל, מי שירצה יקנה מהדיסקים גם אותם. בדיסק הזה שמסברנו את העניין הזה להודות ולהלל, כי כל העניין של האור של חנוכה, מעבר לחצי שעה, מעבר לחצי שעה ששם זה מאוד ממוקד את הרצון המיוחד, הכל השמונה ימים מאירים האורות של חנוכה לקבל את ההארה הזאת שירד לעומק עומק המקומות האלה החשוכים שלנו, לפוצץ שם את המקומות האלה, לפוצץ, לשחרר מוגלות, שאתה מקבל עוצמות להאמין בעצמו שאני כן יכול לזכור, להריד את הדימוי עצמי, לצאת מכל האכזבות האלה, להריד את הדימוי עצמי, לצאת מהריאליות הטיפשית הזאת, שאני לא יכול לזכות. ואני לא יהיה נאיבי, אלא הפוך, תהיה נאיבי כביכול, תהיה נאיבי כביכול. תאמין שאתה מסוגל, שכן מסוגל. כי זה כל יש התחדשות, כביכול תהיה נאיבי. אני לא נאיבי, אני לא נאיבי, אני אתחיל מחדש, אני לא נאיבי. אני ריאלי, לא, כי תהיה נאיבי. קבל עצור מחדש, זה שמול, כל השמונה ימים. כל השמונה ימים זה נמצא. על ידי מה? על ידי שהוא מודה ומודה לשם ברך. אז אין יותר מבואר שם, אבל החצי שעה מיוחדת הזאת, שהיא עת רצון מיוחד, והסיפור הידוע מהחוזה מלובלין. אי אפשר לוותר על הסיפור הזה. אולי לפני כן, עוד נקודה מעניינת. היה בזמן רבי יצחק אייזיק מקליב, שהוא היה בזמן, סליחה, בני שכר, שהיה בהונגריה, לפני שהוא עבר, לפני שעבר לדינו, לפולין, אז פגש איזה יהודי אחד, זקן, שהוא הכיר את, זכר את יצחק אייזיק מקליב, שהקדוש עליון. אז אמר לו, תעשה טובה, תספר לי איזה סיפור ממה שאתה זוכר, מהקדוש עליון הזה, מהרבי אייזיק מקליב. אז אמר, אני זוכר משהו, אני לא יודע בדיוק מה הכוונה, אני זוכר משהו מסוים, אולי אתה תבהר לנו בדיוק מה הנקודה. אני זוכר, היה איזה סיפור פעם, אומר, שפעם לפני שהוא דיק נרות חנוכה, הוא סיפר סיפור, יצחק אייזיק מקליב. מה הוא סיפר? אמר, היה איזה יהודי אחד עם הארץ, גביר גדול, קראו לו לוי, עשיר, עשיר מופלג. והוא לקח לבן לבת שלו חתן, תלמיד חכם, ויש לך שנים עוד, התעשר עוד יותר, להסתמא כזה חתן לבית, קיבל עוד יותר סייעתא דשמיא. עוד יותר, נהיה עשיר עוד יותר מופלג, ולקח לבת שלו השנייה, תלמיד חכם עוד יותר גדול, עוד יותר גילוי מהראשון. והוא אמר, הלוי הזה אפילו לא ידע לקרוא ולכתוב, לא ידע כלום. עכשיו הוא ניגש לתנאים, עושים תנאים. יעץ לו החתן הראשון, תראה, מכיוון שאתה לא יודע לקרוא ולכתוב, לא יודע לכתוב, איך תחתום על התנאים, תעשה קו, תעשה כזה קו אחד ארוך, אחרי זה תעשה קו יותר קטן, תוסיף לגזור נקודה, וזה במקום לוי. כי מה זה לוי? זה למד ו' י'. אז תכתוב קו אחד ארוך, קו אחד קטן, ובסוף נקודה תכתוב. זה הלוי. עכשיו ההוא ניגש לתנאים, מהעצה היפה הזאת, קו, עוד קו, עוד קו. זה לא קו נקודה, זה לא כתב מורס, כן? זה רק קו, זה קו, קו אחרי זה בסוף נקודה. עכשיו נקודה, קו נקודה, זה כתב מורס, מי שיודע מה זה, כן? טלגרף. לא טלגרף, כי לא עושים בטלגרפיות פה. אגב שאז לא היה פלאפונים, אבל על כל פנים, מה לא אתה תכתוב? קו, קו, יותר קטן בסוף נקודה. זה לוי. אז אמר לו, וככה תצא מכל הבעיה. הוא ניגש לתנאים, הוא שכח בדיוק מה שאמר לו, עשה בדיוק הפוך. כמו עשה? הוא עשה נקודה, אחרי זה קו, עושה קו יותר ארוך. זה הפך את התמונה בקיצור. זה מה שהוא סיפר הקליבר, לפני שהוא בא להדליק את ה... הוא אומר, אבל לא ידעתי מה הוא התכוון בכלל, מה הוא רצה. מה הוא סיפר את זה בכלל. הוא סיפר נקודה, אחרי זה קו, אחרי זה קו יותר ארוך. אתה לא יודע מה שהוא עשה, הוא התכוון ליוון. הוא אומר, הם בעצם, עם ישראל, כמה שיותר הקדוש ברוך הוא משבח אותם, והשני ישפיע עליהם, מוקטים יותר את עצמם. קו, תקע את הנקודה, זה עם ישראל. הגויים בדיוק הפוך, יוון, יותר למטה ויותר למטה, נקודה. אחרי זה יותר למטה, יותר, עוד יותר למטה. זה היה מה, לזה הוא התכוון. שכמה שהקדוש ברוך הוא משפיע עליהם, יותר ויותר למטה, יותר ויותר למטה. אז זאת אומרת, בעצם כל העניין שלנו, נופלים יותר למטה, הם נופלים יותר למטה, ואנחנו הפוך, מוקטים את עצמנו לפני השם יתברך. וזה העניין של יוון בעצם. היוון זה להפיל יותר, טיטא יוון. טיטא יוון זה יותר ישראל, יותר למטה, יותר לשיפלות, יותר לביזיונות של זוהמות וטומאות. השם מסביב זה הפוך, משפילים לצד לפני השם יתברך, מחפשים יותר טהרה ויותר קדושה. הקדוש ברוך הוא משפיע לנו, לא מרובכם, אלא כי אתם מעטים את עצמכם מכל העמים. לא מרובכם חשקים לכם השם יתברך, אלא כי אתם מעט מכל, אתם מעטים את עצמכם. המעט מכל העמים, אתם מעטים את עצמכם. אני משפיע לכם, אתם מעטים את עצמכם. כמה שהקדוש ברוך הוא יותר משפיע על עם ישראל, אני יותר מרגיש הכנעה לפני השם יתברך. לא מגיע לי כלום, ורק להודות לשם, ובעצם לא מגיע לי כלום. אני אסתכל מה מגיע לי, זה הכל רחמים הכל, הכל רחמים. הם יותר מחפשים איפה אני יכול לשפר את עצמי, מה אני יכול לעשות יותר. הבלבול של הגלות, הבלבול של הגלות, זה מה שמלבל אותם, את עם ישראל. אבל מעבר לזה, מעבר לזה, אם לא היה גלות בכלל, היית רואה את הפר של כל אחד, את הפר, אם היה לשם שקט נפשי, היית רואה כל אחד לחובד את השם, תורה ותפילה, וקדושה, ולוותר, ומידות טובות. אבל הבלבול של הגלות, עם כל הבלבולים של הפרנסה, והמשם נעשה ברחובות, הכל ביחד, כל זה, זה מה שמשם, זה מה שמוציא את האדם, היישוב הדעת. זה הקדוש ברוך הוא יודע את זה. זה תיקי יוון. וזה של החנוכה בפורים, להציל אותנו מכל תיקי היוון הזה. להרים אותנו, לרפא אותנו. אז מה החצי שעה אומר, מה המיוחד שם? היה סיפור בחוזה מלובלין, שבזמנו היה באחת העיירות, היה שם איזה יהודי, שהשם ירחם, שנפל ונפל ונפל, ובסוף נהיה מצורי ישראליה, נהיה מוסר, מלשין. והיה מסבך את האנשים, מלשין עליהם לשלטונות, מסבך אותם סתם בשקרים. מסבך אותם, גרם להם בתי עשורים מקבלים לכנס, גרם להם לכספים שיציאו להם כל מיני מיסים קשים, כל מיני משקרים, הכל שקרים. על שרות קשות. והם לא ידעו איך להתפטר ממנו. צורק, ממש לכולם, רק חיפש רק לעשות צרות. משהו לא נורא, משהו נורא מה שקרה שם. לא ידעו איך להתפטר ממנו. אמרו לי, נלך לחוזה מלובלין, ניסה אליו, ויגיד שתי מילים, וזהו, יעלים אותו. גמור את הסיפור איתו. שתי מילים מספיק, מילה אחת גם אפשר לגמור את הסיפור. אז החליטו לנסוע אליו, חבורה של חסידים, זה היה בדיוק בחנוכה. הם נסעו אליו, נכנסו בדיוק, זה היה בערב. באחת הנרות של חנוכה, נכנסו בלילה. כתבו את השם שלו, הם נכנסו כל אחד עם השם, השם שלו וכולי, והצדיק דרך, נכנסו גם את השם שלו, הוא בטח יראה, כשהוא יראה את השם שלו, הוא יבין מה מדובר פה, כי הוא היה חוזה מלובלין, היה רואה מסף עולם עד סופו. הראייה שלו הייתה נוראית, בעיקר באותה עת, באשר הוא שם, מדויק בדיוק כמו שנעשה. מעבר לראייה שלו קדימה ואחורה, אבל הראייה באותו רגע היא הייתה מיוחדת מאוד, באשר הוא שם. זה לא סיפור שהוא היה רואה מסף עולם ועד סופו, והוא ביקש פעם לצמצם לו את הראייה הזאת, כי הוא לא מסוגל היה, הוא ראה פעם אחת איזה גוי שלוקח, מכה את אבא שלו עם מקל, מכה בו, בסוף הוא גם קושב אותו למיטה ועוד מכה בו עוד. אז הוא לא היה מסוגל לסבול את זה, מהאחרונות שלו הנוראית, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שצמצם לו את הראייה. צמצם לו את הראייה הזאת הרוחנית לרדיוס מסוים. אבל כל פנים אנחנו חוזרים לומר לילד דוב הראייה שלו הנוראית, חי בזמן המנחם מסלב, וגם יש לו הסכמה שלו על ליקוטי מוהר"ן. לכן נקרא החוזה, שהיה חוזה, רואה, באשר הוא שם. אז הגיעו אליו, אמרו, יורד את השם שלו, של אותו אחד, אותו רשע, צורר יהודים, נוכל, ויגיד מה שיגיד, וזהו. הכניסו את השם, אחרי שאיר להם פנים, הכניסו את השם, הסתכל, התפעל מאוד מהשם שלו, והמשיכו הלאה. הם יצאו מבולבלים לחלוטין, התפעל מהשם שלו. אז מה הדבר הזה, איך זה יכול להיות? איפה הטעות פה, אולי היינו בשם, קרה משהו? בולבלים, לא יודע מה לעשות. אז הם ניגשו לבן שלו, של הבן של החוזה מלובלין, שיסביר מה קרה, אמרו, תראה, אז כן, זה רשם מרושע, וזה השם שלו, והרב ראינו שהוא מסתכל בהערכה גדולה, זה הבנו את הדבר הזה. אמרו, תראו, אני לא יודע להגיד לכם פשט מדויק, תנסו מחר בבוקר פעם להיכנס לרב. הם הלכו לחדר וחשבו מה יכול להיות, מה זה, לא הבין מה קרה פה. ומחרת מיד אחרי התפילה, נכנסו עוד פעם אליו, תראו לו כבר לחזור, זהו. עשו את המבצע שלהם. נכנסו לרב עם השם שלו, איך שהוא ראה את השם שלו? רשע, נוכל, צורר, איזה שמות. בוא נשאר, זה הדבר הזה. אז אמרו, אז מישהו שם שאל, כבוד הרשע לשאול שאלה? אמר, כן, מה? אומר, אתמול הרב אמר אליו התפעלות, מה קרה? הוא אומר, אתמול? אתמול הרשע הזה שבאתם, הוא היה בזבוד הדאגת נרות חנוכה. הוא הכל מאיר שם. הכל היה מאיר. רשע מרושע, פושע נוכל, מאיר נרות חנוכה, מדליק נרות חנוכה, השם שלו מאיר בכל העולמות. אז מה אחד שהוא לא פושע ולא צורר? איפה עוד עכשיו יש כאלה דברים? יכול להיות כל יותר יש תינוקות של ישבוש, לא יודעים כלום מהחיים שלהם. איפה יש בדוד גם בנור שלה? יהודי שנפל לכאלה, כאלה מקומות קשים שהוא הולך שונא של יהודים לסבך אותם ולהרוס להם את החיים? ואם כל זאת מדליק נר חנוכה? אז השם שלו מאיר בכל העולמות? יש לו את הרצון? מה הדבר הזה? אז מה אחד שהוא בכל אופן מתחזק ורוצה וקשה לו ועוד פעם נופל ועוד פעם קם? איזה את הרצון יש לאחד כזה? איזה אחד כזה שיש לו מצוות ויש לו פה תורה ופה שיעור ופה התחזקות ופה ניסיונות ופה הצלחה? איזה, מה יש לאחד כזה בחצי שעה הזאת? זה כמה שלא מאיר בכל העולם. וכל אחד ואחד, זה מתנה מיוחד מאוד. וזה כל העניין הזה של ההערה משמיים שמקבלים למטה למטה בתחתיות, ועל זה כל השמונה ימים מאיר לנו, בפרט משזוכה גם כן להודות, מה שכמו שמעתי מחנן להודות, כמו שמעתי חנוכה להודות ולהלל, ועוסק מאוד, מפתח מאוד עוד יותר, מקבל עוד להמשיך עוד יותר טרור הזה, להודות לשבח ולהלל לשבח, אז הוא ימשיך עוד יותר בטרור הזה, עוד יותר עוצמות, ומפצץ שם כל מיני מקומות כאלה קשים, ונזכה להתחלה חדשה לחנוכה, שזה חונך את הכל מחדש, להמשכה גדולה, להשפעות גדולות, לישועות גדולות, לנו כל המשרד, ולאחים שלנו, וכבר יבוא משחקנו והיום יד. אמן, תודה רבה.